טוב, מה קורה, מה הולך, בין כספית באולפן, אופה, מזמן לא שידרנו ממש ככה, יש, שימו לב, אמבולנס לרמת השרון, לא לעוד השרון.
אני כתבתי לך את זה.
מה כתבת לי?
כשקראתי בטעות את האמבולנס לעוד השרון, כתבתי לך זה ברמת השרון, ואם אני אתמוטט בשידור, אני מצפה ממך לעשות לי החייה.
הבנתי.
זה עליך,
בסדר, כאילו. בוא נראה מה הרייטינג. 84. 84. יפה, בסדר, 84. אוי אוי אוי, הסטיקר תמי זה. האח הגדול, 20. חדשות 13, 6-6. חדשות 12, 14. רוקדים כוכבים 16-1. אוקיי, יפה. כן, מה הולך?
בסדר. סך הכל.
צריך אולי לעשות ועדת המדרוג מודיעה לציבור.
הותר לפרסום חלילה. בונה, תשמע, אין אף אחד על הכביש, אוגוסט וזה, יצאתי מהבית ב-20 דקות, הייתי פה.
כן, ברוך השם, טוב, ככה אנחנו אוהבים את הכבישים שלנו, פנויים. חבר'ה, לפנות לא קרה שום דבר, להתפזר. כן.
כי בדיוק פעם קודמת כיתרתי לך שבאחת, לך זה היה? שבאחת בלילה, אני עוד עומד פה בפקקים, כל העבודות האלה, כל הילון האלה, אגב, אתה יודע, אתה מכיר את הפקק הזה, שאתה נוסע בפקק, ואחת בלילה, ובסוף, בסוף, בקצה, עומדים שני חבר'ה עם גזייה, שותים קפה, זה העבודות.
כן, וכל הסקרנים כן. פשוט מעכבים את התנועה.
הסקרנים.
זה הכי כן. מעצבן אותי, הסקרנים. כן. אבל מצד שני, זה כל כך הרבה פעמים אנשים אמרו שזה מה שמעצבן אותם סקרנים, שאני לא מתכוון לבזבז עליהם, או יותר נכון לבזבז עליהם, את השעתיים הצנועות שיש לנו, כדי שאנשים ישמעו אותנו רבים.
שצנועות זה באמת המילה שמתארת אותם הכי טוב.
בדיוק. אותן, את השעתיים, לא אותנו. אתה מבין? זה מה שרציתי להגיד. כן, בוא נראה איך אנחנו... זה, סתם ספתח נחמד, חמוד. אתם זוכרים את הרפורמה המשפטית, הייתה המחאה, ונכנסו לחיינו כל מיני דמויות ביזריות, שבסוף התברר שפשוט מדובר באנשי שמאל אולטרה קיצוני, כמו אחת בשם עורכת הדין נאוה רוזוליו, שהם אמרו שהם כאילו כל היום היו אוכלים לנו את הראש על מערכת המשפטית, משפט, ואין פה סנאט, ושני בתי קונגרס, ורק בניו זילנד זה אותו דבר, אבל שם אין שר משפטים שממונה על ידי, חרטטו לנו, תאים חרטטו לנו, אוקיי? חרטטו. עכשיו, מה מתברר? מדובר פשוט באנשים מאוד מאוד קיצוניים, מאוד מאוד שמאלנים, על גבול הביזר, או שמה לומר, עברו מזמן את הביזר. שימו לב, למשל, את הגברת רוזוליו מדברת באיזה כנס של מפלגת הדמוקרטים. כן? שימו לב מה היא אומרת, בבקשה, תודה.
ולדבר באותה נשימה על הפלת משטר נתניהו, הפלת משטר חמאס, בעתיד טוב יותר לעם הישראלי ולעם הפלסטיני. מבחינתי זה היינו אח.
בדיוק, לפיד שלטון חמאס ושלטון נתניהו למען העם הישראלי והעם הפלסטיני, זה היינו אח. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? זה תרללת מוחלטת, אל תאמינו להם. אל תאמינו, אני מתחנן. אל תאמינו. תודה. עכשיו מה שרציתי להגיד לכם, תראו, יצא אתמול סרטון של כל מיני אלופים, אנשים שיצאו לפנסיה. עכשיו תראו, לי אין בעיה שאנשים יוצאים לפנסיה. הם עבדו, שרתו את המדינה, מגיע להם פנסיה, זה מה שנקבע בחוק. הכל בסדר, פנסיה תקציבית. חבר'ה, אבל תעזבו אותנו, תלכו. שחררו אותנו. אתם כבר, אתם בדימוס. אתם בדימוס, אוקיי? הייתם פעם, שחררו. כל היום, האלופים במיל. הם היו, הם אמרו, הם מבינים בביטחון. לא. נשמות, אתם לא מבינים בביטחון, בדיוק על זה רציתי לדבר איתכם. אין לכם מושג בביטחון. עכשיו אני רוצה להגיד לכם כמה דברים שהאנשים האלה במשך השנים חתמו על העצומות שלהם. הם חתמו, אבל כאילו, סתם ניסיתי להיזכר במשך שתי דקות, לא יותר מזה, אפילו הייתי אומר חצי דקה, על דברים שהאנשים האלה, הגנרלים בדימוס, חתמו בזמנו. אחד, אוסלו יביא ביטחון. שתיים, אחרי הבריחה מלבנון, לחיזבאללה לא יהיה אינטרס לתקוף אותנו. 3. הגירוש מרצועת עזה יביא ביטחון. 4. שנדע להתמודד עם שחרור המחבלים עבור גלעד שליט. 5. חמאס מורתע וצריך לתת לו הקלות. אני יכול להמשיך, אבל אמרתי לכם, אני לא הקדשתי לזה יותר מחצי דקה, יכול להמשיך ולהמשיך. עכשיו הם אומרים שצריך להפסיק את המלחמה. בין אחד, בין 0 ל-10, כמה אתם סומכים על החבורה הזאת, כן? שבאורח פלא הם פשוט לא מבינים בביטחון. האנשים האלה לא מבינים בביטחון. כל רב מחבד, כן, שבזמנו אמר שהגירוש יביא שואה, צדק פי מאה מהם. אז מה הם מבלבלים לנו את המוח? יש לכם פנסיה? תיסו להוואי, תיסו לגרוזיה, תעשו טיול ג'יפים, תעשו מה שאתם מבינים, שחררו אותנו. ועוד אגיד לכם יותר מזה, החשבון של גלץ שיתף את הסרטון שלהם, של גלי צהל, החשבון של גלי צהל משתף סרטון של לשעברים שקוראים להפסיק את המלחמה של הצבא שהרדיו שלו, קלטתם את האירוע או שזה מסובך מדי? זה לא ממש זה, ועוד בן מצייץ אתמול, 1,000 שנות ניסיון, כן, זה כמו האומנים האלה, שאתמול חתמו שהם לא לעשות פשעי מלחמה, כן, כמה שנות ניסיון, בוא נגיד ככה, אסף אמדורסקי לא היה בצבא, בוא נעשה חשבון, מה חווה אלברשטיין עשתה בצבא, בוא ננסה לבדוק. מה חווה אלברשטיין עשתה בצבא?
בטח הייתה בלהקה, אני מניח.
להקה צבאית?
כן, אבל מה הקשר? אבל זה אומנים, זה מה הקשר לצבא, אלוהים.
אז יש להם 1,000 שנות ניסיון אומנותי.
במוזיקה.
במוזיקה, בדיוק. יש להם 1,000 שנות ניסיון במוזיקה.
הם מדברים עם קרדיטים של אומנים, לא עם קרדיטים של זה.
הבעיה אצלהם שהם לא ממלאים אולם של 1,000 איש. כל החבורה הזאת ביחד, אני מדבר. כן.
ידיגוב לא ממלא?
לא.
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 בטוח כן.
לבד?
יצא לי להיות בהופעה שלו לאחרונה.
לבד?
כן.
באמת?
ברור.
והעולם היה מלא?
כן.
מפה לפה? אתה בדקת את זה?
עד כאן.
אתה בדקת? או שאתה...
ספרתי.
הסתכלת באופן כללי.
אתה מכיר את הנומרטורים עכשיו? קיבלתי אחד מתנה. לא רק הוא, רבים שם, המדורסקי ממלא בוודאות. בכלל, אתה יודע, עמית סגל יצא עם השוואה, מהקופות, לא יודע, בהיסטוריה, בעוד 100 שנה, כשידברו על המוזיקה בישראל, אני חושב שחווה אלברשטיין עדיין קצת מקדימה את עידן עמדי, אגב שאני חולה עליו ומעריץ אותו.
תם עידן עמדי?
לא.
אוקיי.
חלילה.
טוב.
כמעט.
זה היה נאום הפתיחה שלי, אני מקווה שהצגתי אתכם כמו שצריך, תשמעו, בכל מקרה, אתם צריכים להבין, זה יום שני בבוקר, אני עדיין לא לגמרי משושף, מצטער אם הכזבתי מישהו, תודה.
הכזבת אותי בעיקר. שמע, יהודי עובד, מכין אינסרטים, מדבר עכשיו על עצמי, אתה בא, מדבר את השטויות שלך, אני לא יכול להתאפק, אני חייב להתייחס כל מה שאתה, ותשמע, זה פשוט מרהיב. זה לא רק אתה, זה כנראה דף המסרים, זה גם אריאל כהנה, אני אפילו אקריא לך את הציוץ של אריאל כהנה, ומה עניתי לו, כי זה בדיוק על מה שאתה מדבר. אריאל כהנה כותב, מה, פחות או יותר מה שאתה זה, כאילו, האם יורם כהן כבר התנצל על תמיכתו בעסקת שליט? האם בוגי אלון הביע חרטה על הנזק שגרם בזה, המדיניות הרופסת מול חמאס כשר ביטחון, כולל מבצע צוק איתן? האם הדבר גם מה נתנצל על התזה המופרכת כאילו חמאס מורתע? האם עמי אלון חזר מהתמיכה היבילית בהתנתקות? ואני עונה לו, עניתי לו בציוץ, ואני עונה גם לך, חבר'ה, הדבשת שלכם יותר שוקלת מכם. הוא דורש מיורם כהן להתנצל על עסקת שליט. אבל מי הביא את עסקת שליט? מי היה ראש הממשלה? מי חתם עליה? מי יישם אותה? אחרי שהבטיח שלא יעשה את זה, אחרי שלימד את כל העולם לא לדבר עם טרור, אחרי שאולמרט לא עשה את זה, זה לא קשור. בוגי אלון צריך להתנצל על צוק איתן ועל המדיניות הרופסת. אלו, בוגי היה שר ביטחון ב-17 שנה האלה, 3 שנים. את המדיניות הרופסת מול חמאס הבין נתניהו, הגה נתניהו, המציא נתניהו, הוא האסטרטג, הוא הארכיטקט, הוא המוביל, הוא היוזם, הוא האחראי. מה איתו? נדב ארגמן, קודם כל נדב ארגמן לא הייתה לו איזה שחמאס מורתע. נדב ארגמן מתוך 6 פעמים, 3 פעמים הביא לנתניהו את תוכנית העריפה, כל 6 ראשי חמאס להוריד עכשיו, דרש את זה. אני בכל השיחות רקע שהייתי אצל נדב ארגמן, שמעתי ממנו, באוזן שלי, הלא שומעת, שחמאס הוא הסכנה הכי גדולה על ישראל מכל האויבים שלה. אבל זה ש... נתניהו נעלם מהאירוע. על מי הוא דיבר עוד? נדב ארגמן? עמי איילון, מר אריאל כהנה, על התמיכה שלו בהתנתקות. אריאל כהנה, יקירי, בוקר טוב. ינון מגל, מחמלי, בוקר מצוין. עמי איילון אולי תמך בהתנתקות. מי שהצביע בעד 4 פעמים ואפשר לה לעבור זה בנימין נתניהו. תודה. עכשיו בדיוק אתה עושה את אותו דבר. פספסתי משהו? אוסלו, כן, את אוסלו, על אוסלו לא דיברנו. אוסלו הביא ביטחון, נתניהו יישם את אוסלו, אוסלו הביא את אוסלו, נעם את נאום בר אילן, החזיר את חברון, חיבק את ערפאת, הלך לוואי פלנטשן, כל זה במקום להפסיק את אוסלו. פשוט להפסיק את אוסלו. אחרי הבריחה מלבנון, אחרי הבריחה מלבנון אמרת. מה קרה אחרי הבריחה מלבנון? אחר כך היה בא אולמרט, עשה מלחמה בצדק, יישם את הבנות 1701, הגיע נתניהו, הגיע החלה. אוהלים הם בונים לנו, פיגועים במגידו, כלום. לראות ליד הרגליים, זו הייתה ההוראה. זה נתניהו. גלעד שליט דיברנו, חמאס מורתע דיברנו, בין 0 ל-10, כמה אתם סומכים עליהם, הוא שאל. ועל נתניהו? הרי כל הדברים האלה שהם מונים זה נתניהו. זאת ועוד עוד הרבה דברים. עליו הם סומכים. על יורם כהן, לא. זה האירוע, זו הקאט, אלה העבדים הנרצאים, ובכל זאת כדי להשמיע משהו אחד ממה שהכנתי, בכל זאת, כאילו יהודי עבד, תרח כל הלילה, אז בואו נשמע, אני קראתי לזה עוד יותר התקפי.
שוב אני אומר, אל תמרחו את זה. אם הוא לא רוצה, לא צריך להתראות, זה בסדר, במלחמות אגב, זו פרקטיקה שעושים. אם הרמטכ"ל לא רוצה, אני לא יודע שזה נכון 100%, אבל אם הוא לא רוצה, יבוא ראש הממשלה, יגיד לו, עושים את זה במלחמות, מחליפים רמטכ"לים עד שמביאים את זה שרוצה לנצח, וימצאו.
חד משמעית. אתה יודע, הדרך הכי טובה לדעת מי המועמד הכי מתאים להיות רמטכ"ל או ראש שב"כ, זה לראות האם האליטות מתנגדות. האליטות לא התנגדו לשרביט, האליטות לא התנגדו לזמיר, כלומר, ברגע שאין התנגדות, תדע לך שכנראה לא בחרת את הבן אדם הנכון.
תראה, אין לי מושג.
האליטות. תשמע, אני כנראה אליטה. ממקום שבטי בדירתי הסחורה בהוד השרון, אבל מה שאני מנסה להסביר זה שערוץ 14 כבר שוב שם על הכוונת את רב אלוף יאל זמיר. השמעתי לכם מדגם קצה, ממש קטן, יש עוד לץ שאמר שם, צהל לא דוחף להכרעת חמאס, קצינים חוששים מזמיר, זה נועם אמיר, כן, זה הגאון שלו, יודע מה זה כתבם. אחר כך, הרמטכ"ל והיועצת דחפו את הנאשם להסכים לסיוע ההומניטרי. הם מכינים את הליבי עוד לפני שיש משפט. זאת אומרת, תמיד צריך להכין בצד בפינה על המדף את האשמים בפרסה של נתניהו. הוא במרץ אומר, לא עוד, אנחנו עכשיו נרעיב אותם. כשנרעיב אותם, אז זה מתפוצץ לו בפרצוף, וכל העולם על הגדרות שלנו, עוד שנייה סנקציות. עכשיו זה, הוא מטביע אותם במסעיות, ומכיוון שגם זה מתהפך עליו, אז העולם, לא העולם, סליחה, הרמטכ"ל והיועצת, זה צוות קרב, זה, נקרא לזה צקח, צוות קרב חטיבתי, או צוות קרב צקס, צוות קרב שמאלני. הם, תמיד יש מישהו שמכריח את נתניהו לעשות משהו, בתנאי שזה משהו רע. מכיוון שרוב הדברים שנתניהו עשה בקריירה שלו היו רעים, אז רשימת האלה שהכריחו אותו היא ארוכה. הם ממשיכים להצביע בשבילו, למרות שהם יודעים שתמיד זה לא הוא, זה אלה שהכריחו אותו. מתי נעלמים מהתמונה האלה שהכריחו אותו? נעלמים ככה, טק, לא יודע, שמעתם את זה? טיק ומנם, כשקרה משהו טוב. אם קרה משהו טוב, אז אני נתתי את ההוראה לביפרים, ואני נתתי את ההוראה לחסל את נסראללה, ואני נתתי את ההוראה לחסל את האיראנים, וזה זה אני. בינתיים מה שאנחנו יודעים זה שמרכבות גדעון, שאני מכנה אותו פה מהרגע הראשון מלחמת שולל פוליטית, בגלל שהיא מלחמת שולל פוליטית, עלה כבר 25 מיליארד שקל, 40 הרוגים, הנה מטרותיו, להביא חטופים לא הבאנו, להפעיל לחץ על חמאס, הלחץ עלינו, לקדם משהו, מישהו, לא. יש דוח שאני לא אקרא לכם, כי עוד לא בדקתי אותנטיות, של רב סרן, מפקד, אגד צמא בשם טורג'מן, שמספר הבוקר דוח ארוך מאוד על מצבם של המילואים והכוחות בשטח. אז אל תאמינו כשאתם שומעים 5 אוגדות מתמרנות, זה פייק. מה שקורה בתוך הרצועה, הציבור צריך לדעת. ברגע שאני אבדה שזה אותנטי, אני אעלה את זה בעצמי, אבל חשוב מאוד לדעת, מרמים אותנו, עובדים עלינו, האירוע שונה לגמרי. ואחרי שאמרנו את כל זה, ואני עוד לא אמרתי מילה על הסרטונים של אביתר דוד ורום ברסלבסקי, שאין עין, לא רק של יהודי, שלא יכולה לדמוע מול הדבר הנורא הזה, או איך שגדי איזנקוט אמר, אני רמטכ"ל לשעבר בחיים לא דמיינתי שיהודים יגברו ברעב, כשיש להם מדינה, ואף אחד לא יבוא להציל אותם. אז אחרי שרואים את כל זה, על מה ממשלת ישראל תדבר היום בישיבתה השבועית? על החטופים? על המילואים ניקים? על הסדירניקים, על העלות של כל זה, על המצב הבינלאומי שלנו, על הרעב בתוך המנהרות של חמאס. לא. הסעיף הראשון בסדר היום שלה זה הבטחת משפחת נתניהו. עכשיו, אני יודע שכשאני אומר דבר כזה, האינסטינקט זה להשפז אותי, כי זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות נכון, אבל זה נכון. סעיף ראשון בסדר היום, תדון היום הממשלה, על הגברת סידורי ההבטחה סביב משפחת נתניהו. הסעיף השני, אגב, זה הדחת היועמ"שית. שום דבר שקשור לישראל, לביטחונה, לעתידה, ללוחמים שלה, למילואימניקים שלה ולחטופים שלה. תודה.
טוב, תראה...
לא התמוטטתי בינתיים, נכון?
מה?
כרגע לא התמוטטתי.
עדיין לא. תראה, מה הקטע? אני בא... תראה, הם הוציאו סרטון. הם הוציאו סרטון... בואו, תראו מה קרה פה. אני מנסה... בואו ננסה פעם אחת לעצור. בואו ננסה פעם... תראו לי בבקשה, תתתתת, זה בבקשה, תודה. אוהב. מה...
אני לא שומע את... אולי כן אני לא שומע.
יכול להיות שאתה לא שומע, כן.
אבל מה עושים?
תנסה ללכת לבדוק את זה.
צריך לדבר...
פסיכיאטר יכול לעזור, אגב.
לא, זה לגמרי שמיעה.
לא, לא, פסיכיאטר יכול לעזור בהכל.
לך יש אחת, גם בשבילי.
לא, יש לי פסיכולוגית.
בסדר, בסוף נותנים אבל תרופה פסיכיאטרית.
זריקות.
אתה לוקח כדורים?
זריקות.
מכות חשמל.
לא, משתדל שלא, אקמול פה ושם.
לא, אני אומר כדורים...
לא.
היא לא רשמה לך אף פעם זה?
פסיכולוג לא רושם כדורים.
לא, היא נותנת המלצה.
לא, ממש לא. פסיכיאטר נותן המלצות.
ולא קיבלת.
לא.
אז אתה בלי כדורים.
בלי כדורים.
כי אני עם.
יפה, מעולה.
אני ישן עם כדור הרגעה.
יפה, מעולה.
אני צריך לקום עם כדור הרגעה, לדעתי.
לדעתי אתה חייב לקום עם זה.
לבוא לפה עם כדור הרגעה, כן. אז איפה היית?
כן, היה איזה פעם, נתנו לי משהו להפרעת קשב, אבל הפסקתי, אני לא אוהב את זה.
זה ריטלין, לא?
לא, לא ריטלין, משהו אחר, אבל... לא יודע, לא... הגוף שלי דוחה את זה, הגוף שלי לא אוהב את הדברים האלה.
כי אני ניסיתי.
אז עצמאית הפסקתי, פשוט הפסקתי לקחת.
הריטלין השני, למחרת, לא משפיע עליי בכלל, הראשון כן.
אוקיי, ריטלין גם פעם לקחתי, עשה לי לא טוב. לא יודע.
אז מה עושה לך טוב? חוץ
מלהריץ את נתניהו. השידור, אני רואה אותך סובל, אני רואה אותך סובל, אני נהנה, אתה מבין?
אתה טועה, אני לא לגמרי סובל.
לא, לפעמים יוצא לך, המחלה מתפרצת וכל זה.
רגע, אבל אתה טוען שזה הצגה. אז תחליט, או שאני סובל או שאני עושה את עצמי.
ההצגה, אני נהנה מההצגה. תשמע...
קיצור, תפסתי אותך בסתירה.
בדיוק. תראה, בואו ננסה רגע לעצור הכל, ננסה לעצור הכל ולראות מה קרה פה. מה קרה פה? אתמול, האלופים האלה בדימוס שחררו סרטון, שהוא אגב מצחיק לי בפני עצמו, הם מדברים שהשתלטו פה המשיחים, זה לא קשור לביטחון, זה תפיסת עולם, לא נכנסתי לזה. לא משנה, הוציאו סרטון. בן אמר, 1,000 שנות ניסיון, מישהו בדק, זה 600 ומשהו. לא משנה. בכל מקרה...
יש יותר מאלף, יש שם...
מישהו בדק...
ביניים שתדע, נו. הקבוצה הזאת היא קבוצה גדולה.
כן.
ויש שם הרבה יותר מאלף.
לא, בסרטון מישהו בדק.
לא את כולם צילמו.
בסדר, מי שצילמו 600 ומשהו. אתה אמרת על הסרטון 1,000 את זה, לא 1,000, לא משנה. עכשיו אני אמרתי לך, הראיתי לך דוגמאות, דוגמאות, איפה הם טעו? כל הביטחוניסטים שעשו עצומות, הראיתי חלק מהנקודות, הראיתי איפה הם טעו. בגירוש, בלבנון, באוסלו, בגלעד שליט, באיזה... כל מה שהם אמרו טעו. מה אתה עונה לי? ביבי השם. ביבי השם, אתה לא אומר לא הם צדקו, אתה לא אומר לא הם צדקו, יש פה אנשים שכדאי להקשיב להם, אתה לא אומר את זה, אתה לא אומר, למה? כי הם טעו, אתה לא בא מתייחס עניינית לאירוע, ואתה לא בא ואומר לא, תשמע אינון, אתה אמרת ככה, אבל בצד שני, תראה יורם כהן, נכון, הוא בזמנו אמר, אנחנו נדע להתמודד עם השחרור של המחבלים של גלעד שליט, אבל בכל זאת הוא צדק, לא, אתה אומר לא, ביבי השם, ביבי השם, הם היו אנשי הביטחון, הם נתנו את ההמלצות הביטחוניות שלהם, הם עשו עצומות, הם אמרו מה דעתם, בכל הנקודות שאמרתי, בכל נקודות המחלוקת שהיו בחברה הישראלית, והם טעו בכולן. הם טעו בכולן, לא משנה מי היה ראש הממשלה, רבין, שרון, ביבי, אולמרט, לא משנה מי היה ראש הממשלה, הם טעו בכל הערכות הביטחוניות שלהם. ומה התשובה שיש לך? החמש דקות הראשונות שלך שדיברת היה להגיד שביבי אשם. ביבי הוא המשיך את אוסלו, ביבי הצביע בחלק מההצבעות על הגירוש, ביבי הוא זה, ביבי הוא אמר, הוא עשה את שליט, הוא זה, בסדר, אוקיי, ביבי, 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 הבנו, אבל איפה, עזוב עכשיו, הבנו, ביבי, אני הולך איתך, אני מתחיל את התוכנית, ביבי אשם נקודה, הנה מסכים, ביבי אשם. עכשיו בוא נתקדם שלב, ונראה האנשים האלה, מה הם צדקו? הם היו אנשי המקצוע. אלה אנשי המקצוע. זה כמו שתגיד לי, הרופא אמר משהו, כן, הרופא אמר לו, אתה צריך לקחת אקמול, הוא לקח אקמול, וזה היה טעות, ובגלל זה הוא נהיה חולה. אז בסדר, אז אני אומר לך, הוא עשה טעות, אז ביבי השם, אבל הרופא המליץ על אקמול. ראש השב"כ המליץ לשחרר, אמר שהוא יודע להתמודד עם גירוש, עם שחרור המחבלים. זה מה שהיה. תודה. זה היה לגבי האירוע הזה. אגב, אם לוקחים את אמירם לוין, במסגרת נפרדת, הוא אמר שמה שאנחנו עושים זה פשעי מלחמה, או משהו כזה. אותו אמירם לוין בזמנו אמר, שהוא ביצע פשעי מלחמה במלחמת לבנון, במלחמת שלום הגליל. הוא העיד על עצמו, אני יכול להשמיע לכם את הסינקה, אני מרחם עליכם. הוא מספר, הרגו אזרחים שם.
לא, הוא... לא, אל תרחם.
לא לרחם?
אבא תרחם. לא, לא, תשמיע.
טוב, בוא נמצא. אמירם.
באיזה לבנון הראשונה?
כן,
גם אני הייתי
שם. מלחמת שלום הגליל. בבקשה, בוא נקשיב.
מודה שהיינו פודי אכזרים. ונכנסנו במחנה פליטים הנחילו, את תמיד יותר גדול מסג'אייה, ולא עשינו חשבון. אם היה מקור אש, יש על יד זה אזרחים או לא? לא עשיתי חשבון, הייתי אכזר בדברים האלה.
אכזר באיזה מובן, שהתחייה שאתה נותן לחיילים ממה?
יורים עליכם, תחזיר בפגז. יכול להיות שהרקתי 5 על ידו אזרחים. אחד המימפים אחרי המלחמה אומר שהרגיש עם זה מאוד לא נוח. ואתה שומע צעקות מהבתים של הפצועים שלהם והזה בפנים. חיילים שואלים אם לא כדאי להיכנס, לסייע להם. בדברים האלה לא שיחקתי. אמרתי לא, במקום כזה עוד פגז. אני לא התביישתי. בסוף בהתנגשות, אם אתה גומר את המשימה בחצי שעה במקום ב4 שעות, או ב4 שעות במקום ביומיים, אז יש לך פחות הרוגים.
אוקיי, okay, עכשיו יש עוד איזה אירוע שהוא סיפר באיזה כנס, שהוא גם... לא, חבר'ה, האנשים האלה, הם עידים על עצמם. הם עידים על עצמם. כל ההבדל הוא עם ביבי ובלי ביבי. בלי ביבי הוא עושה פשעי מלחמה, עם ביבי, ביבי עושה את הפשעי מלחמה. זה כל האירוע. ככה צריך להתייחס, יש פה מחלה... כן, צריך להתמודד איתה, יש לה התפרצויות מדי פעם, וצריך להבין את האירוע. מצד שני, מה האג'נדה עכשיו? האג'נדה עכשיו זה להיכנע. יום אחד צריך להיכנע כי אנחנו מריבים את הערבים, יום אחד צריך להיכנע כי הם מריבים אותנו, לא משנה מה צריך להיכנע. ואני אומר, האינסטינקט שלכם שבו צריך לי, שאומר שצריך להיכנע, אני לא מאמין לו. אחרי כל מה שאמרתי, אני לא מאמין לאינסטינקטים שלכם. כל מה שאתם אומרים, לפחות בשנתיים האחרונות, הכל צבוע ביבי ואופוזיציה. הכל. אין עניין אחד שאמרתם שהוא לגופו של עניין. אין דבר אחד שאמרתם שהוא לגופו לטובתו של עם ישראל, או לטובתה של מדינת ישראל. הכל היה כדי לפגוע בממשלה, כדי לפגוע בנתניהו. מה שאני שמח, הדבר היחיד, שמה שאני שומע מהכיוון של נתניהו, שהוא לא סופר אתכם. הוא לא סופר אתכם, הוא מבין את האירוע. האנשים שמדברים איתו אומרים שהוא מבין את האירוע, שאתם, המשימה שלכם היא להפיל את נתניהו. זה כל מה שמעניין אתכם. זאת מטרת המלחמה. חלוץ אמר את זה אגב בקולו. חלוץ אמר בקולו, מטרת המלחמה תגיע, תושג, כשנתניהו ייפול. לדעתי הוא גם לא היה היחיד שאמר את זה. זאת מטרת המלחמה שלכם. זה מה שאתם רוצים. ולכן, אתם פסולים לעדות. אתם פסולים לעדות. אי אפשר לקחת ברצינות את מה שאתם אומרים. טעיתם ברפיח, טעיתם בלבנון, טעיתם בסוריה, טעיתם באיראן, טעיתם בכל מקום, טעיתם בהכל. טעיתם בהכל. אתם פסולים לעדות. בוקר טוב!
בוקר אור. תשמע, יש כלל שקשור לטיולי ג'יפים. כשאתה מתחפר, ואתה שומע את צווחת הצמיגים, ואתה רואה שאתה לאט לאט פתאום, העולם יורד, כי אתה מתחפר, תוריד רגל מהגז. עכשיו, לא רק שכלונך נחשף, איך קבל אומר, בכל שער בת רבים, עם שאתה מותח ביקורת על הביטחוניסטים, ומתברר בסוף שהסמכות שישרה את כל הופעה שלו האלה הייתה נתניהו, אתה ממשיך לדבר על זה, אז בוא אני אענה לך. אנחנו לא אומרים אבל ביבי. אנחנו באים ואומרים, אם אתה לוקח אנשים שכל אחד מהם בממוצע 35 שנה היה על מדים כדי להגן עליך ועליי, ואתה אומר הם טעו, והם טעו בזה, והם טעו, ואתה אומר, אל תקשיבו עליהם, הם טועים בכל דבר, אל תתרשמו, אל תקשיבו, הם לא יכולים לקבוע, הם לא יכולים להיות דוגמה, דעתם לא רלוונטית, כי הם טעו באלף, בית, ג', ד', ה', ו', ז', אתה לא יכול באותו זמן לסגוד לזה שהיה אחראי על הטעויות האלה. העליון, זה שמקבל את ההחלטה, הדרג המדיני, מקבלי ההחלטות. זה לא הולך, אין, כאילו בעולם שיש בו היגיון, זה לא יכול ללכת ביחד. לא יכול. אתה אמרת
באוסלו?
אמרת משפט, לא משנה מי היה ראש הממשלה. אחד, כן משנה מי היה ראש הממשלה, כי רוב הדברים שנמצאים בסרטון, אז עזוב רגע את אוסלו, אוסלו החטא של נתניהו, הוא לא שהוא קיבל אותו, אלא שהוא המשיך אותו.
בלבנון?
כן.
בלבנון זה בכלל היה אהוד ברק.
יפה. ואחר כך אהוד אולמרט...
ובאוסלו זה היה רבין.
על רבין ועל אוסלו, אתה מכיר את... קודם כל, הם לא בסרטון.
לא, אני אמרתי איפה הם טעו.
אז אני אומר לך על רבין ועל אוסלו, שנתניהו ב-96 על הטיקט של נגד אוסלו נבחר, החזיר את חברון, דבר שפרס סירב לעשות, הלך לוואי פלנטיישן, חתם על 13%, חזר לשלטון ב-2009...
אבל העצומה הייתה אצל רבין.
נעם את נאום בר אילן, פעם ראשונה שהמחנה הלאומי מכיר פתרון של שתי המדינות, וכו' וכו' וכו'. עכשיו, לגבי לבנון, מי שהכיל את חיזבאללה 17 שנה על הגדר, מי שקם בבוקר עם 3 אוהלים מלאים לו חומי חיזבאללה בצד שלנו, מי שהתעלם ממגידו, מי שנתן הוראה בזמנו לראות למחבלים שמסתערים על גלדיות על יד הרגליים, מי שכל צהל עשה ביום של פצועים שלא היו מפונים לרמב״ם
דשא
נסראללה, כוכבי, זה הרמטכ"ל, ולראש הממשלה.
ממש לא קשור לראש הממשלה.
לא קשור.
ממש לא.
זו המדיניות.
נראה לך שראש הממשלה מתכנן תרגיל אם זה אמבולנס או לא.
לא, כשהמדיניות של ראש הממשלה היא אכלה ושקט בכל מחיר, זה מה שצהל צריך לייצר, ולכן עשו את כל הדבר הזה. ולכן אחרי שאתם באים ומותחים ביקורת כזו קטלנית על אותם אנשים שאוהל מדהים, אבל בסוף מקור הסמכות, המחליט הבלעדי, שעל פי עדותו שלו, עדותו שלו, רק ראש הממשלה אחראי על הדברים האלה, הוא פטור. אבל כדי לסיים, כי אני רואה כבר את רעות מתתיהו ארגון, אני רוצה רק...
ארגוב.
לא ארגוב, ארגון.
זוהר, רעות זוהר, מתתיהו ארגון. ארגון. ארגוב, אלמגוב.
היא הפרח בגננו.
בדיוק.
אז כדי להשוות, וזה ייקח עוד 20 שניות, כדי להשוות את 1,000 שנות הניסיון הביטחוני, מה הם 1,000 שנות הניסיון הביטחוני כרגע ראות? בן גביר וסמוטריץ'.
כן.
הניסיון, בואי נקרא לזה אלוקי, אז בואו נשמע, וזה 20 שניות וסיימתי, את נתניהו מדבר על בן גביר ב-2020, לא במיתלה, להבהיר את המזרח התיכון.
בוודאות, אם בן גביר היה יורד, היה יכול לתרום לניצחון עוד יותר גדול. אבל היה לו רק תנאי אחד. והתנאי שלו היה שאני אאשר תפילות של יהודים בהר הבית, דבר שאולי נשמע לכם הגיוני, אבל אני יודע שהוא היה מבהיר את המזרח התיכון, והיה מעלה את חמתם של מיליארד מוסלמים עלינו, ואמרתי, יש גבול, יש דברים שאני לא מוכן לעשות כדי לנצח את הבחירות.
זה נשמע משכנע, נכון?
מעולה,
נכון. זה נתניהו המכיל, זה נתניהו הקודם.
נכון.
לפני שהוא היה תלוי בבן גביר.
גם עכשיו הוא אמר שהוא לא ישנה את הסטטוס קוו.
ועדיין, אתמול התפללו כולם בזה.
אבל לא משנים את הסטטוס קוו.
לא משנים את הסטטוס קוו, אבל...
אבל מתפללים.
בדיוק.
בדיוק. ובונים בית כנסת, אבל לא משנים את הסטטוס קוו.
עכשיו, בדיוק. וגם אחרי שאתה...
בונים את בית המקדש.
אני רוצה לראות את
הקטע. ואני לוי שר, לא משנים את הסטטוס קוו.
וגם כשאתה תעמוד שם על סולם ותתקע את המזוזה בבית המקדש.
בדיוק.
אבל בסוף, אתם הרי מתפארים בצדק בהסכמי אברהם, כל העולם הערבי אתמול התפוצץ עלינו, אני מקווה שזה יעבור בשלום, וזה הנתניהו שהשמעת לכם עכשיו, זה הנתניהו שכל ה-17 שנות החלה. הוא גם אמר דקה אחרי זה שבן גביר לא יהיה, לא יחיין כשר בממשלתו. טוב, רות, אני רואה שתדברת עליי פה עיניים בעין עקומה.
עכשיו זה הזמן שני, בן.
תני דיווחי תנועה.
טוב, זה נפלא, אפשר להמשיך את זה שעות, אבל...
אנחנו ממשיכים את זה שעות.
זה פשוט חזר על עצמו. אני הסברתי לכם שמה שקורה זה שאני מציג שכל האלופים האלה טועים פעם אחר פעם בערכות הביטחוניות שלהם, בתחום המקצוע שלהם, הם טועים. פשוט טעו לאורך כל הדרך, לאן שמדינת ישראל הלכה במשך עשורים, ואז בן אומר לי, כן, אבל ביבי אשם. אני אומר לו, בסדר, ביבי אשם, בסדר. אז לצורך העניין, הוא הקשיב להם והוא אשם, בסדר. הוא עשה מה שהם אמרו, והוא אשם. אגב, במסגרת, אם ראש הממשלה תמיד אשם, למה אתה מאשים אותו בגירוש? מה הוא אשם בגירוש?
איזה גירוש?
בגירוש מגוש קטיף.
הוא הצביע בעד.
כן, אבל הוא לא ראש הממשלה. אתה אמרת תמיד ראש הממשלה.
אני לא אמרתי שהוא אשם, לא, לא, אני מתקן. אני לא אומר שהוא...
יש תיקון, שימו לב.
אני לא אומר שהוא אשם בהתנתקות. אני אומר שהוא הצביע בעד ההתנתקות.
הבנתי, אוקיי.
אגב, אותו דבר אוסלו.
אבל מי שאשם זה שרון.
כן.
יפה, אוקיי.
אגב, השם בהנחה שאתה חושב שזה לא בסדר.
למה, אתה לא חושב שזה לא בסדר?
אני חושב שזה מאוד מורכב.
מאוד מורכב.
דבר אחד בטוח...
כמו באתר.
כן. דבר אחד בטוח, באלף אחוז, כן. השבעה באוקטובר לא קשור להתנתקות.
זה באלף אחוז, כן. על זה אין שאלה
לגבי
בכלל.
לגבי ההתנתקות כן או לא, בדיוק. זה מורכב.
שבעה באוקטובר זה בכלל לא קשור, זה פשוט שני מקומות שונים, אין שום קשר, אפילו לא קל שבקלים, בין זה שעזבנו את השטח, לבין זה שקרה השבעה באוקטובר, שום קשר.
נכון.
אין, בדיוק, אין שום קשר.
אם אתה רוצה לדבר על זה, סבב?
לא, אין... תשמע, אפשר לדבר על זה, אבל באמת זה כל כך מגוחך.
לא, כי עדיף לחזור לוויכוח הקודם. אמרת שזה שעות.
אין קשר בין הגירוש לשבעה באוקטובר. אתה רציני. וגם לאוסלו כמובן אין קשר. אין קשר לא לאוסלו ולא לגירוש.
לגבי אוסלו, בדיוק גם על אוסלו, אני לא אומר ביבי אשם, הוא לא חתם על אוסלו, אבל ביבי אשם בזה שאוסלו המשיך מ-96, עם חברון ועם וואי, ועם הנאום שלו ההיסטורי, ועם מה שאתה רוצה. ואגב, אם אוסלו כזה גרוע, עכשיו, בפעם הבאה שאתה מדבר איתו, תעשה לי טובה, תגיד, בן שואל, למה אתה לא מבטל את ההסכמים?
תשמע, זה כמו שאתה אומר, זרקנו אבן לבור, עכשיו,
עזוב, אחרי שהרקנו,
בחייה 60 אלף, שרפנו את היער, מה הבעיה לשקם אותו?
עזה הרוסה, 60 אלף פלסטינים מתו, עכשיו לבטל את אוסלו, זה באמת קצף על פני המים.
מה שאני רוצה להגיד, באמת, ברגע שאתה אומר כזה משפט, שאין קשר בין הגירוש לשבעה באוקטובר, זה כמו שתגיד לי, שאין קשר בין זה שבן אדם אוכל לצורך העניין הרבה פחממות, לבין זה שהוא מעלה במשקל. בסדר? אין קשר. אין קשר. הוא אוכל הרבה, אבל אין קשר. אין קשר. אנחנו החלטנו לתת להם שטח, החלטנו לתת להם נשק, החלטנו לסגת מהשטח, ואין קשר לזה שנוצר שם צבא שאחרי זה תקף אותנו. אין קשר. עכשיו, אם זאת רמת הדיון, אז זאת רמת הדיון. אז לכל דבר יש תירוץ וזה, אבל תשמע, זה באמת, זה מגוחך ברמות שזה. עכשיו, אם אתה אומר, בסדר, נתניהו השם כי הוא קיבל את ההמלצות שלהם, אוקיי. אז מהשבעה באוקטובר הוא לא מקבל את ההמלצות שלהם, מה הבעיה? אז מה אתם מדברים כל כך הרבה? בסדר, אז אתם ממליצים להפסיק את המלחמה. אבל אחרי כל מה שאמרתם, אז הוא לא מקשיב להמלצות שלכם, כמו שלא הקשיב להם, כן, בנושא הביפרים, נכון, אתה צודק ב-100%. הביפרים, הרמטכ"ל קרא לזה צעצועים, ושאמר לראש הממשלה, אתה לא חייב כל צעצוע שהמוסד נותן לך להשתמש בו. וגלנט לא רצה, והם הדליפו לרונן ברגמן, כן, שהולכים להעביר את המזרח התיכון. זה מה שהיה. נכון? לא רצו את לבנון, רצו להגיע להסדרה, ולא רצו את רפיח, ולא רצו את איראן. נכון? הלך נגד המערכת, והצליח, והושיע את ישראל. לך בכוחך זה, והושיע את ישראל. אותו דבר עכשיו, אבל אני אגיד לך את האמת. מה, עם כל הכבוד, אני מתייחס פה לחבורה הזאת של הגנרלים האלה בדימוס, שבמקום להיות עם הנכדים בפנסיה, כן, הם עושים כל מיני סרטונים, כאילו הם מעניינים מישהו, כאילו הם רלוונטיים, לא יודע למה הם רלוונטיים, לא מבין למה אני מתייחס אליהם, לא יודע למה אני מחלט זמני באמת להתייחס לחבורה המגוחכת הזאת, שעם כל הכבוד נתנו, ותודה על מה שנתנו, ותודה על מה שהם נתנו, הם כבר לא רלוונטיים, עכשיו צריך להתמודד עם מה שיש, עכשיו אנחנו בסיטואציה שמריבים יהודים, ועכשיו אנחנו בסיטואציה, כן, שצריך להשמיד את האויב, להחריט את העמלק, להחריט אותם, להשמיד אותם, עד שהם ייכנעו. עכשיו תגיד לי אתה, אתה אומר צריך להיכנע לעשות הסכם, אם אני אומר לך שבהסדר שהם יבקשו, זה נסיגה מלאה מכל רצועת עזה, פילדלפי והפרימטר, וכל זה עד הקיבוצים, עד סדרות, עד הכל, כן, ושחרור כל מחבלי הנוח'בה, האם אתה בעד עסקה כזאת או נגד עסקה כזאת?
הגיע תורי?
כן.
טוב, יש פה, אפרופו זה שהוא שוב חוזר על זה, אבל ביבי השם לא. מה שאנחנו אומרים, זה כל המחדלים האלה וכל הדברים האלה שהוא מדבר עליהם.
אה, רגע, עוד משהו.
אוקיי.
הזכרת פה משהו? את זמרי, שזמרי אמר, אם הרמטכ"ל לא רוצה, אז שילך הביתה. ואני אמרתי, צודק, היום צודק 100%. לא הבנתי איפה הבעיה. אנחנו נמצאים במדינה דמוקרטית. במדינה דמוקרטית, דרג מדיני מחליט על דרג מבצע. אם דרג מדיני מחליט משהו שדרג מבצע חושב אחרת ולא רוצה לבצע, הוא הולך הביתה. מה אתם כל דבר עושים? אתם חושבים שאתם תמנו את יור ועדת חוץ וביטחון, אתם חושבים שאתם תמנו את יור ועדת הכספים, אתם חושבים שאתם תמנו את היועמ"שית, גם כשזה קואליציה שלא אתם נבחרתם, אתם חושבים שהרמטכ"ל ייתן את הוראות לדרג המדיני, אתם לא דמוקרטים. מה כל כך התרגשת? אם אייל זמיר לא רוצה לבצע את מה שהדרג המדיני אומר לו לעשות, יתכבד, ייקח את דבריו, יזוז הביתה. זה הכל. מה אתם מתרגשים כל כך? כל דבר. אנחנו נבחרנו, יש פה ממשלה, היא מקבלת את ההחלטות, והיא מבצע, היא עושה את הדברים. הדרג המבצע מקבל את הפקודות.
על מי אתה מסתכל?
תודה עליך, בוא מסתכל על אנשים. הולך, מסתכל, כן, ככה, מה קרה?
ינון, אתה מתנה שלא מפסיקה לתת.
נכון.
הנדיבות שלך,
נכון.
אתה, תשמע, אתה תיכנס להיסטוריה בתור המעיין השופע ביותר של מתנות שיכולתי לחלום עליו. אילי זק, יושב מולי, נכון? אני מבקש ממך, אני רציני לגמרי, את המונולוג האחרון שלו, אם אתה יכול להוציא לי, לבודד לי ולשלוח לי כאינסרט.
כולל ההצגות בסוף?
לא, את ההצגות בסוף לא צריך. אני רוצה את זה רק באודיו. גם בוויכוח הזה עכשיו,
כן.
וגם בשבע שנות ויכוחים פה, אתה תמיד אומר, אבל אמרו לו, מערכת הביטחון המליצה, יורם כהן, נדב ארגמן אמר, בוגי, הוא אחראי, הם לא נתנו לו, הם לא נתנו לו, הוויכוח הוא ההיסטורי הגדול, הם לא נתנו לו, הם לא נתנו לו, הוא לא יכול נגד, לא היה קונצנזוס, לא, ועכשיו, יצא לו האמת, במדינה דמוקרטית, הדרג המדיני הוא המחליט, אם הרמטכ"ל לא רוצה, שיהיה לך הביתה. ועכשיו הפכת את בנימין נתניהו לאחראי על הכל, על השבעה באוקטובר, לא מעניין, כן העירו, לא העירו, היית צריך לראות שהמערכת רופסת, וזה האחריות שלך, אגב, גם הוא עצמו אומר את זה, על החלת חמאס, על החלת חיזבאללה, על כל האסונות שהבאת, עכשיו הסברת את זה אפילו יותר טוב ממני, ואפילו יותר טוב מ... נתניהו עצמו במכתב לוועדת וינוגרד המפורסם שאומר רק ראש הממשלה אחראי על הביטחון בישראל, אין אכלו לי, אין שתו לי, אין לא העירו אותי, אין, לא הייתי, כן הייתי, לא ידעתי, אין. זה אחד. שתיים, ברמת הגימי...
קיצור, בקיצור, מה שרציתי להגיד זה שביבי אשם, אם אני מבין אותך נכון.
לא, מה שרציתי להגיד...
אתה חידשת פה עכשיו...
מה שרציתי כן. להגיד, זה שינון אלישע מגל, כן. מספר תעודת זהות...
0241-529-02.
הפליא לרגע את בנימין נתניהו, בשידור חי. הלאה. גימיקים, כן, דיברנו מקודם על זה שהוא כל האלף שנות ביטחון, מול שנות הביטחון של בן גביר וסמוטריץ', שהם ראשי הממשלה האמיתיים, אנחנו יודעים את זה. אתה מעלה ציוץ, כך אגיד כרגלך, תקשיב, ינון, הסתובבתי במשך שעה בהפגנה בעד המיועמ"שית, זה אתמול, נכון?
כן.
אויבת העם, ומה אני אגיד לך, אנחנו יכולים להיות רגועים. נכון שהיו כמה אלפים, אבל הגיל הממוצע הוא 76. אתה מודע לזה שביבי בן 76, כן?
כן.
רק שיש לו גם קוצב לב, הוציאו לו את
ההרמונית. אבל ביבי הוא מעל הטבע.
בקע, אוקיי, אז הנה, הוא שוב הופלל, הפללה שנייה תרשום, ביבי הוא מעל הטבע, זאת אומרת, אנחנו קאט. עכשיו...
לא קאט. אנחנו אנשים רציונליים,
לא, לא...
בא בן אדם, למרות שהיה לו איזה קלקול קיבה שזה קצת הכשיד אותי, זה קצת הכשיד אותי.
מה היה שם בסוף?
אין לי מושג, אבל הוא טען שיש קלקול קיבה, ואני לא מכיר בן אדם מעל הטבע שיש לו קלקול קיבה, ולכן אני לא יודע, יש פה איזה
דווקא בג, קלקול קיבה,
יש,
זה...
יש פה בג בקונספציה.
קו פרשת המים שלך מהטבע ולא הטבע זה קלקול קיבה, כאילו קוצב לב לא, פעמיים כמעט מת.
כל האירועים האלה.
הרמונית,
לא
אני עכשיו אגב עשיתי MRI הרמונית, סיפרתי לך. עכשיו מתלבטים, כן ביופסיה, לא ביופסיה, חבר'ה אין כלום.
אני כבר כמה שנים לא עשיתי בדיקות, זה קצת לא בסדר.
אתה טמבל.
נכון, אני חייב לעשות בדיקות.
קולונוסקופיה עשית פעם?
עשיתי, ודאי שעשיתי. אתה... בוא, אני בן 56.
אז אתה, אם אתה
אבל לא... אני מרגיש כמו בן 23, זה לא תופס.
אתה מרגיש כמו בן 13.
כן.
אבל אתה גונב לי את כל הזמן.
קינה בריאותית זה לא תופס. אם אני אומר לרופא דוקטור, אני מרגיש כמו בן 17.
את זה תגיד לפסיכולוגית. תשמע, אמרת פה משהו מעניין לגבי ההתנתקות, ואני רוצה לענות לך על זה. אין קשר, whatsoever, בין ההתנתקות לבין השבעה באוקטובר, וזה לא קשור לוויכוח אם ההתנתקות הייתה נכונה או לא, לי יש פה דעה מורכבת. וגם לא קשור לוויכוח עם, על נתניהו, כי נתניהו, אם היה ברגע הקריטי, ואני הייתי שם, כמעט בתוך החדר, מצטרף ל-17 מורדי הליכוד, ההתנתקות הייתה נופלת, בוודאות. הוא יעדיף לא לעשות את זה. זאת אומרת שהוא אחרי ישירות. אבל, אני רוצה להזכיר לכל הקלמן ליבסקינדים, והעמית סגלים חברי, ואינון מגלים אמיתי. לפני ההתנתקות, לא הייתה אופוריה בעזה. לא קיטטו חרבותם לעתים, והחמאסניקים שרו במקהלת צדיקו, והג'יהאד האיסלאמי התנדב בזקה, והסינוארים התכתבו עם נתניהו. סליחה, סינואר התכתב עם נתניהו, זה כן קרה. לפני ההתנתקות, צהל לא שלט בעזה. צהל ישב ביישובים שהיו משהו כמו 20 או 17 אחוז משטח עזה, והקווים שלו היו מתוחים עד אין סוף במאמץ להגן על גוש כתיף פה, ועל מובלעת התוחמת הצפונית, ועל כפר דרום ונצרים. זה צריך להחזיק ים של כוחות, כי הייתה שם אלימות מטורפת, וטרור מטורף, וקסאמים, ומתחת לפילדלפי עברו אוטוסטרדות של הברחות, וחמאס, וטילים על אוטובוס ילדים, כמו שאני לא אשכח כי זה קרה בבוקר שהגשתי את רשת על הבוקר, נוגה כהן וילדיה, ופיגועים מחרידים, ובסיסים שלמים של צהל, טרמית על פילדלפי שנשאבים לתוך האדמה בפיצוצים נוראים, ולפחות שלוש פעמים שורות של חיילים אוספות בכפיות, את שרידי חבריהם וכו' וכו' וכו'. ולכן שרון קיבל את ההחלטה לצמצם נזקים ולצמצם קווים, במקום שהעץ כזה יהיה בצורה כזו ששלוש אוגדות צריכות פטרל שם, לעשות להם גדר, להשאיר אותם בפנים, הם פה, אנחנו שם. מה שגרם להתנתקות אחרי ששרון יצא מעזה, זה שהגיע בן אדם בשם, תשלים,
נתניהו,
ועלה לשלטון, שינת המדיניות, המדיניות של אולמרט, ושל, עם, קודם כל בוודאות אם שרון היה נשאר בחיים, כמו שהוא עשה חומת מגן ביהודה ושומרון, היה עושה חומת מגן בעזה, אם חמאס היו תופסים את השלטון. שרון הלך עוד לפני שזה קרה. אולמרט ניסה לעשות את זה בעופרת יצוקה, לא הצליח, אלא היו ימיו האחרונים בתפקיד, ונתניהו בנה את המפלצת החמאסית. לא היה יכול להיות 7 באוקטובר, אלמלא נתניהו בונה את המפלצת החמאסית במשך 14 שנה, מפמפם פנימה טונות של כסף במזומן, משחרר את ה-1027 רוצחים, שזה כמו לשפוך שמן ודלק ביחד על מדורה, מתכתב עם סינואר, והופך את, איך שסמוטריץ' הסביר את זה הכי טוב בעולם, את החמאס מנטל שצריך להשמיד לנכס, שצריך לגדל. זה הביא את השבעה באוקטובר.
טוב.
פלוס, משפט אחרון, המחדל הנוראי של המודיעין ושל הצבא, שאישר להם לעשות את זה.
לא רק ביבי השם?
ינון,
מוזר.
תסתכל רגע.
הייתי בטוח שביבי השם בשין גימל.
כמה אצבעות פה?
6.
זה אני. אוקיי. אתה לא צריך לעשות לי את ההצגות.
אני אענה לך אחרי הפרסומות.
אני מהראשונים, נכון?
ויש לי מה לענות.
אני מאמין שכן.
ובהחלט יש מה לענות.
אני מאמין שכן. אני מהראשונים ש...
שרון היה עושה חומת מגן.
מהיום הראשון... רגע, אבל תענה לי אחרי הפרסומות. מהיום הראשון... של 7 באוקטובר, מהתחקירים הראשונים על הצבא ועל המודיעין, סחבק אחראי להם, אין על זה שום ויכוח, בסדר. היחיד שהתחמק מהאחריות, זה אחראי העליון, לא פרסומות.
תגיד, מה, אני לא מבין מה לא ברור, מה זה שרון היה עושה חומת מגן? זאת בדיוק הנקודה. אנחנו לפני אוסלו התמודדנו עם אבנים, סכינים ובקבוקי תבערה. זה היה האירוע. אחרי זה רבין הכניס את הרשות הפלסטינית, והרשות הפלסטינית יצרה שם טרור. ואז במקום להתמודד עם הטרור, אגב, הפיגוע של הילדים, של 11 ילדים נפצעו ושניים נהרגו, כן, פיגוע האוטובוס של הילדים מכפר דרום, תהילה, הבת שהייתה בת 8, הייתה אצלי לפני שבוע בפטריוטים.
נו.
כן? בלי שתי רגליים. מאז היא סובלת יום שהטענה הייתה שזו הרשות הפלסטינית אחראית לפיגוע שדובר על דחלן ששלח את המחבלים שעוד לא נתפסו עד היום שעשו את הפיגוע הזה. זה הרשות הפלסטינית יצרה שם את גל הטרור, זאת שאתם רוצים להכניס אותה עכשיו לרצועת עזה. ואז שרון, ושאתה אומר פילדלפי ומנהרות והיה טרור, במקום לעשות חומת מגן גם ברצועת עזה, ברח ויצר את המפלצת. והמפלצת
נון,
הזאת...
אתה מודע לזה שהוא נרדם מיד אחרי שהוא ברח, כן?
אז מה?
אז מה שאני אומר זה...
זה בדיוק מה שהרב עובדיה אמר שיקרה, אגב.
בסדר. הרב עובדיה אמר הרבה דברים.
כן, זה בדיוק מה שהרב עובדיה אמר.
אוקיי, אז שרון קיבל עונש מאלוהים והרב עובדיה, אבל בגדול אתה גם יודע יותר טוב ממני, כמו שהוא לא הסכים להכיל את הטרור ביהודה ושומרון ויצא לחומת מגן וניצח אותו. שרון לא היה נותן לחמאס להתעצם בעזה, והיה מנצח גם אותו.
אני לא יודע מה זה
אותו.
שרון, זה כמו שתגיד לי, היית אומר לי לפני זה.
כל ראש ממשלה נורמלי, חוץ מזה שהיה שם.
אני לא יודע מה שרון היה עושה, כי שרון הסתובב 180 מעלות מכל האג'נדה של כל חייו, שבנה התנחלויות והרס התנחלויות. זה מה שעשה שרון, אז אל תגיד לי מה שרון היה עושה. אף אחד לא ציפה ששרון יהרוס את גוש קטיף.
אז יש לי שאלה. וכשנתניהו במשך 30 שנה מחנך, לא רק אותי ואותך, את כל העולם, שאסור בכלל לדבר עם טרור, לא כל שכן לנהל את המסע ומתן, ואז מסתובב 180 מעלות מכל מה שהאמין, ועושה תסקת שליט שאולמר צירב לעשות, זה לא יתהפך?
אני חושב שנתניהו מבין היום שזו הייתה טעות, ואני חושב שנתניהו היום לא עושה את העסקה הזאת שאתם אומרים, כי אתה היית נגד העסקה הזאת, ועכשיו אתה אומר שצריך לשחרר מחבלים. כלומר, אתה יום יום אומר, נתניהו שחרר את סינואר, ואתה עכשיו עדיין מפציר בו לשחרר את סינואר. כלומר, לא. אם מישהו פה יתהפך,
לא,
אם מישהו לא לא, לא, את הסינוארים, אם מישהו פה יתהפך, אם מישהו לא קוהרנטי, גם אם נתניהו לצורך העניין נגיד הוא השם, אגב, זה מצחיק.
לצורך כי, העניין.
תקשיב מה יאיר
אולי
לפיד.
אולי הוא השם לא לצורך
תקשיב,
העניין.
תקשיב
מה, השם.
מה יאיר לפיד אמר הבוקר.
עזוב צורך העניין.
תקשיב, כן, תקשיב מה יאיר בוקר? לפיד אמר הבוקר בגלי צהל, בבקשה. רגע.
את הסיוע ההומניטרי, וזו התוצאה. התוצאה היא שאכן יש במקומות מסוימים בעז הרעב, בעיקר בגלל שהחמאס גונב את האוכל, אבל זה לא משנה. אנחנו אחראים על השטח, אז אנחנו אחראים על השטח. אתה יכול להיות אחראי גם בלי להיות אשם.
אוי! אתה נכון, יכול להיות אחרי גם בלי להיות השם? מי היה מאמין?
מה לא נכון
סרט
בזה?
סרט אימה, אתה זוכר פעם היה ג'אנר של סרטי אימה?
מה לא נכון
שהיינו
בזה?
הולכים, איך קראו לזה? מגרש השדים. מגרש השדים, היה כן, סרט
אני,
אימה.
אני יותר פחדתי מליל המסכות.
ליל המסכות, יאיר לפיד אמר.
מה לא נכון
תגיד
מה
לי,
שאומר.
תגיד לי, תגיד לי. אז עכשיו אני הולך איתך, ביבי השם. עד השבעה באוקטובר, ביבי השם,
אז ירד,
הכל.
רגע, ירד לצורך העניין.
כן, הוא השם.
יש!
ירד.
תקלי,
ירד.
אילי, גם את זה אני צריכים לקרות.
ביבי השם, ביבי אחראי, ביבי הכל. תגיד לי, עכשיו אנחנו מול חמאס, עכשיו אתה לא רוצה לחסל אותם, שאנחנו כבר עשינו 90% מהדרך, עכשיו אתה אומר לו לעצור, הרי כל היום אתה אומר, הוא לא הרג אותם, הוא לא חיסל אותם, הוא לא כבש אותם, הוא לא הפיל אותם, עכשיו שאנחנו כבר שם, אתה אומר להפסיק. למה? שזה יהיה עוד סבב, ועוד סבב. ויבשיך עוד פעם מהאיום.
אז תן לי את השניות שנשארו, אני אענה לך. כן, עכשיו, אחרי שכל רצועת עזה שותחה, 60 ומשהו אלף פלסטינים נהרגו, כל הנהגת חמאס נהרגה, כל תשתיות חמאס רוסקו, כל המפקדים הבכירים זוטרים, מחליפיהם, ו-14 סבבי מחליפיהם חוסלו, צהל אומר, אפי איתם אומר, איפתח רונטל אומר, כולם אומרים, שחמאס נשבר ורוסק, לרדוף את הטרוריסט האחרון זה כמו לרדוף אחרי האופק, זה בדיוק הזמן, כמו שאמרה אתמול איריס חיים, שבטח גם עכשיו גם ממנה תעשו איזה שמאלנית, כדי להחזיר את המוזלמנים האלה, את הבנים שלנו שהם שלדים ואור ועצמות, אני מקווה שאתה לפחות ראית את הסרטונים, כי רוטמן המופרע אמר אתמול, אל תראו את הסרטונים, אסור לראות את הסרטונים, ניתן להם למות גם לי לראות אותם, זה לא יהודי אפילו.
קיצור, לא ענית לי אם אתה, אם עכשיו חמאס דורש לצאת מכל הרצועה עד הגרגר האחרון, בלי הפרימטר, ולשחרר את כל הנוחבות. האם אתה אומר שצריך לחתום על העסקה הזו או לא?
אני אומר שצריך לסיים את המלחמה בתצורה הנוכחית שלה. הדבר הכי חשוב, אבל הכי חשוב, זה שאני בטוח ואני מוכן למשכן את העתיד שלי, של ילדיי וילדיהם, על העובדה שדקה וחצי בערך אחרי שהעסק הזה ייגמר, אפשר יהיה לחדש את המלחמה.
לא ענית לי משחרר את הנוחבות.
מהעמדה שלי לגבי הזה היא מורכבת. כן, לשחרר את האסירים, לעמוד איתם, כמו שאמר, כמו שאומרים כל מי שמתעסקים עם זה, החמאס נותן מחיר האסירים והנוחבות, הוא נקוב, זה ירד. גם הפרימטר הרבה פחות חשוב לי, מה שחשוב לי זה שתהיה הצהרה ברורה שקילומטר מהגבול כל מי שנכנס מת, לא צריך אגב בשביל זה לשים שם חיילים, יש היום מספיק אמצעים, והכי חשוב, המלחמה נגד חמאס לא הולכת לשום מקום. אנחנו נלחמים 120 שנה נגד הטרור הערבי, נלחם עוד 120 שנה, את החמאס צריך להשמיד, באותה מידה שאי אפשר להשמיד את החמאסניק האחרון ביהודה ושומרון, אי אפשר לעשות זה גם בעזה. המכה, תראה, אני אגיד לך אחרת.
אז לשחרר את כל הנוח
בו. רגע, אני אגיד לך אחרת. לעמוד, לעשות מסע ומתן על השחרור,
לא, בסדר,
ולהגיע אבל... למיד, אני לא...
אם זאת הדרישה.
זה לא יהיה כל הנוח בו.
אבל אם זאת הדרישה. אם זאת הדרישה.
אוקיי, עכשיו עניתי לך. אני רוצה שתענה אתה לי.
כן.
על שתי שאלות בקשר הזה.
כן.
אם יגידו לך, אני אפילו עשיתי מזה...
רשמתי שלא ענית.
לא, עניתי לגמרי.
לשחרר את כל הנוחבות.
לנהל מסע ומתן על משיחור האסירים המזה, ולהגיע להסכמה.
ש?
יהיה הרבה נוחבות בשחרור.
אבל אם הם דורשים, אם אין עסקה בלי כל הנוחבות.
ישוחררו, צריך לשחרר את מי שצריך לשחרר.
כל הנוחבות.
ולהחזיר את האנשים שלנו.
כל הנוחבות.
ונהרוג אותם אחר כך.
נהרוג
גם אחר כך. גם ככה יש הרי בשבק את
נהיר. ואם יראו טיל אחד, אז אנחנו נכבוש
לא,
אותם,
לא
ותהיה לנו לגיטימציה בינלאומית.
ברור. בדיוק. לא רק טיל. ברור. לא אוקיי. רק טיל. מנהרה.
ברור.
חפירה, מחרטה, כמו, תשמע, אתה יודע מאיפה אני יודע את זה?
ברור.
אני עושה את זה בלבנון.
ברור.
אני עושה את זה בסוריה.
אוקיי.
וביהודה ושומרון.
אוקיי.
רק המקום היחיד. שבו אתם דורשים להרוג את הערבי האחרון, ואת הדגל הלבן של הקנייה, זה בעזה שכולה הרוסה.
הבנתי.
טהרן לא הרוסה, בירות לא הרוסה, רדואן כמעט לא נפגע, משמרות המהפכה שם, שם אפשר היה לסיים. בעזה, אתה יודע מה ההבדל? בן גביר וסמוטריץ' זה ההבדל.
כן.
אבל אני רציתי לשאול אותך שאלה גם.
כן, בבקשה.
אני אגיד לך את זה בשתי דרכים. קודם כן. כל, נניח אם יגידו לך עכשיו...
נניח!
כן, סליחה. האמת שנניח זה פה בעייתי עכשיו בראייה היסטורית
לא יצויר
בראייה היסטורית אבל אולי אני עדיף שאני אקריא את זה מהציוץ כי שם אני שחתי את זה יותר טוב
כן
בראייה היסטורית
כן
אומר זאת כך יונית
כן אוי טוב שאתה מזכיר לי את יונית יש לי משהו
מה על הופעה
כן
אני כך מקנה אגב
ברור ברור
זה ענק אה לא לא זה לא זה מצטער זו המשוואה אם אתם רוצים להבין מה קורה. מה עדיף או מה יחשב ניצחון בראי ההיסטוריה? חיסול כל הנהגת חמאס וצמרת חמאס והפיקול והתשתיות והריגת 60,000 פלסטינים ושחרור כל החטופים או חיסול כל הנהגת חמאס וצמרת חמאס והפיקול והתשתיות והריגת 62,000 פלסטינים אבל אובדנם של 20 החטופים ומותם בכלא. מה האפשרות? מה יותר ניצחון פה?
ודאי שאם החטופים חיים.
זה בדיוק ההבדל.
כן.
גם אם תשאר עכשיו, תעשה עוד מרכבות גדעון, עוד 4 חודשים, תרוג עוד 2,000 פלסטינים.
לא, אבל ניצחון
האם
מוחלט
הוא... האם אתה חושב שבסוף יקום איזושהי סמכות מהחמאס, תגיד, אנחנו לא מתקדמים יותר? זה לא יקרה.
בסוף יהיה מצב שבו, כן, הם יקנו, כמו שהקורדים עכשיו מול הטורקים נכנעו, נכון? כמו שיש 1,000 דוגמאות בהיסטוריה שבה צבאות נכנעו, גם של טרור נכנעו, אתם פוגעים באפשרות להכניע אותם. אתם פוצצתם את העסקה. אתם עושים את זה...
אנחנו.
אתם, ודאי שאתם.
היה שלב בית שהממשלה חתמה עליו, ביבי החליט לא להיכנס אליו, כי סמוטריץ' אמר לו זה, ובסוף זה אנחנו.
היה מסע ומתן, רק שכשהם רואים שאתם מחלישים את החוזקה של מדינת ישראל, ואתם אומרים שאי אפשר לנצח, ואתם אומרים שהצבא חלש, ואתם אומרים שהחיילים עייפים, ואתם אומרים את כולם עכשיו, ואתם אומרים שיש רעב של ערבים בעזה, כל הדברים האלה, אתם מחלישים את הצד הישראלי, וחזק מקשיח את ליבו בגלל הדברים האלה, ודאי. אתם אלה שפוגעים בחטופים יותר מכולם. כי אם ישראל הייתה חזקה, בלב אחד, כן? עובדת מול חמאס, ודאי שהם היו נשברים הרבה קודם. אתם מחלישים את הצד הישראלי. זה מה שאתם עושים. אתם הורגים אותנו. אתם הורגים את החטופים. זה מה שאתם עושים. לאורך כל הדרך. על מה דיברת מקודם? על יונית. תראו, אני אגיד לכם, תראו, אם אתם רוצים לדעת מה ההבדל בין ערוץ 12 לערוץ 14, זה נורא פשוט. בליל 9 באב, צילמו את יונית לוי בהופעה של אואזיס בוומבלי בלונדון. בצאת 9 באב, מגית הביבי ברכה על, על הפסקת הצום, כן? ושברה אותו בשידור. זה כל ההבדל. זה כל ההבדל. עכשיו, אתם יכולים להמשיך לצרוך את התקשורת שלכם, אין שום בעיה בערוצי התבלה. רק שתדעו שאתם צורכים את התקשורת של אתמול. כי המציאות משתנה. המציאות משתנה, זה כמו הלשעברים האלה. זה אנשי האתמול. הם היום בני 70 ומשהו, זה כמו שאמרת בהפגנה, בני 70 ומשהו, כל אלה שעברים, 70, 80, כל אלה, אין להם בהפגנות אנשים צעירים. אתה בא להפגנה של הימין, אתה רואה ילדים. אתה בא לקהל של הפטריוטים, ילדים, באים ילדים, נוער, כל מיני כאלה. אצל השמאל, זה כולם זקנים. אתם יכולים, לכן אני אומר, זו תקשורת של העבר. זו תקשורת של העבר. בתקשורת החדשה, עם ישראל, במציאות החדשה, הצעירים, הם מחוברים לזהות שלהם. מגית הביבי שוברת את הצום בשידור. זו תקשורת חדשה. אנחנו הישראלים החדשים. אנחנו הישראלים החדשים. אנחנו ישראל החדשה. נכון, מה שהיה, גנבו לכם את המדינה. אני גנבתי את המדינה. המדינה אצלי. מי שרוצה שיבוא וייתן פרטים מזהים, אולי אני אתן לו אותם בחזרה. אבל המדינה היא כבר לא אותו דבר. זה לא אותו אירוע. זה לא אותו ציור. ולכן אני אומר, התקשורת של האתמול היא אותה תקשורת מחלישה, מבאסת, ממורמרת, מלרלרת כל מיני שטויות. זה התקשורת. היא עדיין חיה על ידי הדלק. אבל זה נגמר, האירוע נגמר. המציאות משתנה. ברייטינג האמיתי אנחנו מובילים, או אתה יודע מה, אולי לא מובילים, אנחנו בטוח יותר גבוה מוועדת המדרוג, והם יותר נמוכים ממה שוועדת המדרוג אומרת. זה אני יודע. ממה שקורה באות למשל, ממה שקורה במקום, אני יודע שזאת המציאות, גם הם יודעים שזאת המציאות. הם יודעים את האמת. הם עושים סקרים, הם יודעים את האמת. אבל הסקרי כינון שהם עושים, שלפי זה הם עושים את המדגם, זה הכל חרטה. אגב, רק שתדעו, שמי שעושה להם את הסקר כינון לוועדת המדרוג, זה, איך קוראים לו? מנו גבע. מנו גבע עושה לוועדת המדרוג את הסקר כינון שלפיו עושים את ועדת המדרוג. שתבינו, שתבינו על מה אתם מדברים. אתם קולטים את האירוע. אתם קולטים את האירוע. זה כמו שעל ועדת הבחירות, מנו גבע יהיה אחראי על ועדת הבחירות, והוא יקבע מי מנצח, אתם מבינים? שאצלם בסקרים שלהם, נתניהו אף פעם לא מוביל. רק בבחירות הוא מנצח, וזה מפתיע. בבחירות הוא מנצח. חוץ מבבחירות, בכל הסקרים שלהם, הוא אף פעם לא מנצח, הוא אף פעם לא מוביל. יש לו מקסימום 59, לפעמים אומרים 60, טקו. אבל בדרך כלל זה 57, עכשיו זה 50, 53, 54, סמוטריץ' לא עובר, הם עוברים, בנט 740 מנדטים, כל מיני כאלה. מחרטטים, מחרטטים לכם. חבר'ה, זאת תקשורת של העבר, תקשורת של האתמול. אלה אנשי האתמול. אז אם אתם רוצים להמשיך לראות בערוצי האתמול, בבקשה תמשיכו לראות בערוצי האתמול. אבל אנחנו מציעים לכם אלטרנטיבה. בואו לשמוע את בן וינון, האתמול והעכשיו, והמחר. האתמול והמחר ביחד. הוא מייצג את האתמול, אני מייצג את המחר, וככה אפשר לעשות, להגיע לזמן עכשיו. מה השעה עכשיו? 10:13 דקות.
נכון. טוב, דווקא נתחיל בגימי, כי אתה, גם בשעה השנייה אתה נותן היום לא מעט מתנות. הוא ענה לך יפה, מי ענה לך? מתן חודור. וינון צייץ, אפרופו מה שהוא סיפר עכשיו על יונית לוי, אגב לדעתי הצילומים מההופעה של יונית לוי היו מההופעה שהייתה ערב קודם, אבל אני חייב להודות, כי אני לא ארטיסט, אני לא נתניהו שאומר בעזרת השם כל משפט, ומתיימר להניג את המחנה האמוני כשהוא בעצם זולל שרים סקלמרי, מזזל בתפילין, לא הולך לבית כנסת, לא מאמין והתחתן עם שיקסה. אני אומר, אני יהודי שלא צם בתשעה באב, אם היה לי כרטיס לאואזיס, הייתי הולך בתשעה באב. אבל לא הלכתי, כי לא היה לי. אז ינון, המסך של הציוד זה מצד ימין, את התמונות מההופעה של לאואזיס.
לא יודע, זה מה שפורסם, אני לא יודע.
אז אני אומר לך שאני...
לא בדקתי, עשיתי תחקיר בעינון ניוז.
לא, אבל יצרת מצב כאילו בתשעה באב, במקום הצום, יונית לוי ועידו רוזנבלום הלכו לראות הופעה, סבבה.
זה מה שפורסם.
ומהצד השני, לא, הסרטון פורסם באותו יום, אבל זה לא נכתב שזה ההופעה, אבל זה לא משנה, כי גם יונית לוי לא דתייה. ובצד השני, מסך מפוצל, מגי טביבי שוברת את הצום בשידור חי, התרגשתי. מתחת כתב לך מתן חודרוב, מסך מפוצל לארבעה. 7 באוקטובר, בבוקר. כל ההבדל, אתה כתבת כל ההבדל בין ערוץ 14 לערוץ 12, כל ההבדל בין ערוץ 14 לערוצים 11, 12, 13. ב-12 רואים את ניר דבורי מספר על התופת ביישובי העוטף, ב-13 רואים את אלמוג בוקר שאז היה שם, ב-11 עדכון מיוחד, כולם משדרים לייב את הדם, האש, תמרות האשן והשחיטה, וערוץ 14 עכשיו שמחת תורה שקופית. אז זה בעצם באמת ההבדל, הרי לשיטתך, אתה גם צייצת שבגלל שאנחנו שידרנו, סינואר או דף או השד הדמי שלחו את הערב רב, כאילו בסוף מצאת גם שהשידורים, כאילו לשיטתך בתקשורת של המחר, אסור היה בכלל שדר כלום בשבעה באוקטובר. היה צריך להמשיך עם השקופית, זה הבן אדם שהרגע הטיף לי מוסר. כי בגלל זה, אני נשבע לכם, יש ציוץ כזה של ינון מגל, אני אמרתי לעצמי, אל תתייחס לזה היום, חבשתי את עצבן סתם, אתם גרמתם לסינואר לשלוח את הגל השני.
דף.
דף. אני לא רוצה... תדפדף. אני רוצה, לא רוצה לחנות בשמות את הציוץ הזה, את התפיסה הזו.
אל תחנה ציוצים בשמות.
נכון.
זה הדבר האחרון שצריך לעשות.
לא נצא מזה.
בדיוק. להתחיל לחנות ציוצים בשמות.
שמוליק, הציוץ שלי מאתמול בבוקר.
כן.
אז אני אבקש ממך באמת לא לתת ציונים לתקשורת של האתמול או של המחר. השידורים בשבת בבוקר, ואתה לא ראית אותם כי אתה שומר שבת, הם הדבר היחיד שעוד הציל אנשים.
מה הציל?
הניצולים, אם לא ראית, אני אספר לך.
לא ראיתי.
האנשים התקשרו לאלמוג בוקר ולתמיר סטיינמן מתוך הממדים הנצורים שלהם.
כן.
ואמרו להם איפה שלחו מיקומים. אחר כך בדיעבד...
מה זה קשור לשידור? יכלו להתקשר לאלמוג בוקר ותמיר סטיינמן גם אם לא היו משוטרים.
אנשים שומעים את השידור, אלמוג בוקר ותמיר סטיינמן, למי התקשרו?
כן.
הרי לא היה, הרי גולנים עם מוצב פגה התקשרו 100.
מה זה קשור לשידור?
אנשים ראו את השידור ורצו, העידו אחר כך, כן. רצו להציל יהודים, כן. כולל יגאל...
יש מישהו אחד שהאנשים האלה הצילו?
כן. טוב. ים של אנשים, מאיפה יאיר גולן ידע מה שהוא ידע, מה שידורים?
תגיד, נירוז התקשרו, למה לא הגיעו? הנה נירוז התקשרו, למה לא הגיעו?
אגב, אני ממליץ, קודם כל, זה שלא הגיעו, זה אחד מגדולי המחדלים של המאה ה-21, אם לא הכי גדול. אבל אני ממליץ לקרוא את תחקיר נירוז, יש שם אגב הסבר למה לא הגיעו, זה לא הסבר. הלוגיסטיקה, תשמע, הכל קרס. הדבר היחיד שתפקד, זה אותם אנשים ש... אפילו אני הקטן, שקיבלתי באותו בוקר אס-אמס מהחבר שלי, שהבן שלו היה בנובה, נתתי לו המלצה.
בלי קשר לשידור.
בלי קשר לשידור. אבל אם הייתי בשידור, הייתי אומר את זה גם בשידור. לכל מי ששומע, אם אתם בנובה, אל תברחו, יש מלכודות על הכבישים, תעלו על עץ. אלה שלא ברחו, ניצלו.
טוב, בסדר.
אז זה לשאלתך.
אתה יודע מה הזמן המהיר בעולם? הזמן שעובר מהרגע שאב שקול או אב של חטוף, או אם, כן? אומרים שצריך להפסיק את המלחמה, לבין הרגע שבו הם מופיעים באולפן תבלה 12. ברגע שהורה כזה אומר, צריך להפסיק את המלחמה, עד הרגע שהוא מופיע בתבלה 12 באולפן, זה אמפירית אני אומר לך, זה נבדק אגב, זה נבדק אמפירית על ידי טובי המוחות, בזכות המדע, לא בזכות הקדוש ברוך הוא, בזכות המדע, שמכון ויצמן בדק את זה, וזה הזמן המהיר בעולם.
אז יש, אז אני רוצה לעדכן אותך, אדוני. אני שמח שאנחנו פה גם בדיון מדעי. מכיוון שהמדענים בצד שלנו, הלכה שקמה ברסלר לשוויץ, נגשה למאיץ חלקיקים, ועשתה מדידה חדשה, והתברר שהזמן שבו, מהרגע שמשפחה של חטופים, או שקולה, אומרת שצריך להמשיך את המלחמה, עד שהיא מופיעה בערוץ 14, קצר יותר, במיקרונית השנייה.
הבנתי.
אבל רגע, שנייה, לפני ש...
אבל אגב, כן.
אבל אגב, כן. רגע, שנייה, לפני שאמרנו... אני רוצה שנדבר על שנינו.
בוא נדבר, אני רוצה לדבר איתך. תראה את זה, אני רוצה... אז דברי, מה זה אני רוצה? אני רוצה לדבר איתך בערב.
אני רוצה לדבר איתך רגע.
רוצה לדבר איתך בערב.
אני תמיד אומר, קשה בערב, בנחת.
מה זה בערב? מה זה רוצה לדבר? בן אדם רוצה לדבר, מדבר, לא, אני רוצה לדבר איתך. בוא נפתח יומנים.
ראית את הסרטונים של רום ברסלבסקי ואביתר דוד?
בוודאי.
ובוויכוח הזה שרוטמן אומר אל תסתכלו על הסרטונים, מה אתה אומר לו? עכשיו אני מדבר אליך עכשיו ברצינות, בלי ציניות,
כבן אדם, למרות שללב היהודי החם שלי,
כיהודי אל ספק יהודי, שזה אני.
כן.
אתה לא, כשאתה רואה את זה, תאר לי מה קורה לך כשאתה רואה את זה, כאילו מה, אתה לא אומר צריך להחזיר אותם?
בדי שצריך להחזיר אותם. לא, אני לא אומר שצריך להחזיר. אני אומר שצריך להשאיר אותם שם, נו, באמת.
לא, אתה יודע למה אני מתכוון.
אני אומר שחייבים להחזיר אותם, וחייבים להשמיד אותם. להשמיד, להחריט את העמלק, כמו שכתוב, אל תשכח, זכורת שעשה לך העמלק, אל תשכח.
ינון, אל תברח לי עכשיו לזכורת, לסיסמאות איזה. אני חושב שיש לך מספיק ידע והשכלה, אתה גם היית קצין, להבין שהלחץ הצבאי לא עשה את זה. הלחץ הצבאי בפעמים הקודמות הביא לרציחת 6 חטופים פעם אחת, ועוד לא מעט שמתו בלחץ הצבאי. בסוף אחרי 2 זה לא הזמן להגיד, enough is enough, אפשר להמשיך להרוג את הערבים אחר כך.
לא מבין מה, אתה מדבר פה כאילו זה לא אירוע. במעלות זה לא היה שהיו שם בני נוער? באנטבה זה לא היה שהיו שם חטופים? אתם מדברים כאילו זה פעם ראשונה שמדינת ישראל נמצאת עם אנשים, נכון, ויזואלית, זה הרבה יותר קשה, כי מדובר בנאצים, יותר גרועים מהנאצים, ומה שהם עושים ויזואלית, הם עוד מתגאים בהתעללות שלהם באנשים. יותר גרועים מהנאצים. כן, שמתעללים באנשים ומוציאים את זה החוצה. הנאצים החביאו את התמונות האלה. הנאצים אסרו לצלם. אתה יודע שכל הפוטג' שאתה רואה היום שיוצאים החוצה זה כל מיני אנשים שצילמו בהחווה. הנאצים לא הרשו, באיזשהו שלב הם הבינו את הנזק שהם עושים לעצמם, כן? והם אמרו שהם אסרו להמשיך לצלם. פה הם מצלמים ומוציאים החוצה, כמו שהם עשו בשבעה באוקטובר, שהם הוציאו את ההתעללויות בהם. מדובר בפסיכופטים מופרעים, כן? אנשי ג'יהאד שמקדשים את המוות. זה כמו החבר שלך אחמד טיבי שצייץ אתמול על אוכלי המוות מתפללים את תפילת הרעל שלהם, מסגד אל-אקצה הוא למוסלמים בלבד, נקודה. אחמד חמוד, אתה כנראה לא מבין לאן הולכת ההיסטוריה. מסגד אל-אקצה הוא מחוץ לתחום של הר הבית. אף אחד לא מדבר על מסגד אל-אקצה, והוא לא מעניין אף אחד להתפלל בו. תמשיכו להתפלל בו. אבל כיפת הסלע היא איפה שקודש הקודשים שלנו, ואתם שמתם את כיפת הסלע לא כמסגד, אלא רק כמונומנט ששומר על המקום המקודש. ושם ייבנה בית המקדש. אין שאלה, זה לא שאלה של אם ייבנה. זה שאלה של מתי ייבנה. ואנחנו היום קרובים לשם מתמיד. אז אני מציע להפסיק להתכחש למציאות, ולדעת את ההיסטוריה, ללמוד את ההיסטוריה, כי את האמת אתה יודע, אחמד. את האמת אתה יודע. אתה אפילו פעם אמרת אותה בכנסת. מישהו נתן לו, אני חושד שאני יודע גם מי, נתן לו לספר את הסיפור, איך דוד המלך קונה את המתחם של הר הבית, איך קראו לו, ארוונה היבוסי, מהיבוסים, כן? איך הוא קונה את זה? ארנן קוראים לזה, לא יודע, לא זוכר את השם בדיוק. הוא יודע את האמת, אבל הכל אצלם זה על שקר. הכל, זה תרבות של שקר. אז הם אומרים שלא היה בית מקדש. לא משנה שיש פלאביוס, יש תלמוד, יש ממצאים, עתיקות, רק עכשיו מצאו איזה חוטה, הכל מוצאים, לא. תשמע, זה שקרנים, זה לא יאמן. טוב, לא משנה, קצת התפזרתי פה. איפה היינו? אני מנסה לחפש את עצמי. לאן הגעתי? רציתי להגיד לך משהו, הזכרתי מכון ויצמן, תקשיב, עכשיו ראיתי עוד משהו, החבר שלך מהיאללה תקווה, איך קוראים להם?
יש יאללה תקווה.
כן.
מאיראן ארנבו?
כן, אז הוא הלך גם לראיין את אורן שולדינר, פרופסור אורן שולדינר. שהוא...
טוב שהזכרת, אני צריך להעלות את הסרטון הזה.
כן, תודה, בבקשה.
בקיצור... אם מישהו לא ראה את הסרטון שבו אורן שולדינר, שהוא חבר ילדות של ינון מגל...
לא ילדות, נאורים.
נאורים.
כן.
מספר על, מדבר על זה שמה הוא הרגיש כשינון מגל אמר, בתוכנית הזו, אגב, והקרדיט הוא שלי, הקדוש
אמרתי את זה גם בפטריוטים, צייצתי את זה גם...
אתה לא תגיד פה פטריוטים, בדיחה, אתה אמרת את זה פה.
בדיחה טובה, אני מפזר בכל הפלטפורמות. כן. בכל מקרה, מה שרציתי להגיד... אוקיי, בן אדם צייץ. אמרתי, עכשיו, לקחו ציוט, שוב אני אומר, לקחו ציוט שהתייחסתי לוויכוח שהיה בזמנו בנתניהו לדנה וייס, שהוא אמר ברוך השם, והיא אמרה, הוא אמר בעזרת השם, אז היא אמרה בעזרת מכון ויצמן, והתווכחו כאילו מה מביא לכתבה של אלוהים. ואז כשנחת הטיל אמרתי, אוקיי, אם זה הוויכוח, אז אלוהים אחד, מכון ויצמן אפס. עם קריצה. לקחו בדיחה, אשכרה בדיחה, זה כמו שתקחו איזה סטנדאפיסט שזה, ועשו, הם לא מפסיקים. עכשיו, ארנבו, היבוסי, ארנבו היבוסי הזה, היבוסי, אני לא יודע, הוא הולך מראיין חבר נאורים שלי, את פרופסור שולדינר, חצי מהרעיון זה על הציוץ שלי, ושולדינר עושה ניתוח פסיכולוגיסטי, למה צייצתי את הציוץ? חבר'ה, אז אני רוצה להבהיר פה, אני רוצה להבהיר קבל עם ועדה. א', כפי שאמרתי, גם כשאמרתי את זה, כפי שצייצתי, מדובר בבדיחה, בסתירה. אין בי שום שמחה לעד על זה שנופל טיל, לא רק במכון ויצמן עם כל הכבוד, בשום מקום אחר, על שום בית במדינת ישראל. זה ברור, את אורן שולדינר, וראיתי אותו, הוא נראה טוב אגב שמור, אני אוהב אותו. אני אוהב אותו, את אורן.
תרים
אורן הטלפון. ואני, אין לי את הטלפון שלו.
אני אשיג לך.
ניסיתי לשלוח לו, תשיג לי טלפון שלו, ניסיתי לשלוח לו הודעה, סוף סוף ראיתי שיש לו, כי ראיתי שהוא עשה לאיזה ריטוויט, אמרתי, אני אשלח לו הודעה בטוויטר, אבל אין לו זה של הודעות. אין לו דיאם. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד, באמת אני אוהב אותו.
בוא נביא אותו איזה יום.
בוא תעלה אותו עכשיו לשידור. תעלה אותו לשידור. יאללה, תקשר.
לא, אין לי, אני יכול להשיג מי, איך קוראים לו, מרן ארנבור.
תגיד לו, בקיצור...
בוא נביא אותו לאולפן, שיורח.
תראה, גם אז הוא היה מאוד שמאלן בתיכון. גם אז הוא היה, אבל באמת היינו חברים טובים. לא היינו חברים טובים, אבל היינו חברים, היינו בחבר'ה. היינו בחבר'ה. מה נראה לך שאני שמח? א', לא ידעתי ש...
בוא, זו שיחה מדהימה, צריך לעשות אותו.
א', לא ידעתי שבכלל זה קשור אליו, למעבדה שלו.
אז אם לא...
בקושי ידעתי שהוא במכון ויצמן.
אם זה לא שולדינר, אז...
לא, לא, זה מה שאני אומר. עכשיו, עם כל הכבוד, תשמע, זה מחמיא לי שאתם מתעסקים בציוץ שלי, ולא מפסיקים לי, כבר חודשים אחרי, מתעסקים בציוץ, כאילו אני איזה ראש ממשלה שציית איזה ציוץ, אפשר לחשוב, בסדר, אני כזה חשוב, אני כל כך חשוב שעל הציוץ הזה אתם ממשיכים, עוד מעט סדרת טלוויזיה, הציוץ, הציוץ.
הניצוץ.
מה קורה, תרגעו, והוא מתחיל, וכן, וינון, והיה, וכל מיני, הלו, תרגעו, בדיחה.
אז תשמע רגע. אני חושב שאני אולי היחיד שכן מבין את הסתירה שלך, אולי אני סוג של קורבן,
קורבן סתירה,
אבל אני חושב
קורבנות הסתירה,
שכמו שאתה לא תבוא ללוויה של חבר טוב ותרביץ עליו דחקה בעוד הגופה מונחת לפני תמינתה, אתה צייצת את הציוץ הזה זמן קצר מאוד, יום, יומיים, שלושה, כמו לא זוכר, אחרי שפגע במכון ויצמן טיל וגרם שם הנזק למדע הישראלי של עשרות שנים, של מיליארדים. אגב, שמה גימיק. איתי הבן שלי, כשגמרת תואר הראשון באוניברסיטת תל אביב בחקר המוח, נרשם למכון ויצמן. עכשיו, מכון ויצמן מקבלים מעט מאוד אנשים מתוך מאות פונים. הוא היה על הקסקס, אולי אחד או שניים מחוץ לרשמים, קיבלו 10, הוא היה מקום 12. ואני אמרתי לו, איתי, הכל לטובה. והיום המקום שבו הייתה אמורה להיות המעבדה שלו, הרוס, נמחק. וכל מכון ויצמן מגיעים לאוניברסיטת תל אביב, למיקרוסקופיה. גם המיקרוסקופיה של מכון ויצמן נמחקה, זה עלות של מיליארד שקל. הזיכרון המדעי, זה נזק לדורות.
ברור, נו, מה השאלה?
ולכן,
מה השאלה?
אני חייב להגיד לך, באובייקטיביות, גם אני מאלה שעושים צחוק מדי פעם, זה לא היה במקום, אנשים לא הבינו את זה ככה, זה על אדם השפוך, ולכן הכי פשוט היה, אם היית מתנצל, פשוט, לא,
הטיול שלך קרס, הטיל פגע ב-15 ביוני, אני צייצתי את זה ב-23 ביוני.
הטיול שלי לא קרס, זה בדיוק מה שאמרתי.
זה שבוע, זה יותר משבוע אחרי.
זה בדיוק אחרי שאנשים מתחילים להקל מה קרה להם.
לא, כשמישהו שלח לי דנה וייס ונתניהו, אמרתי, אוקיי, יאללה, צייצתי את הציוץ, הטיול קרס.
הטיול לא קרס, זה בדיוק מה שאמרתי, שבוע יומים זה בדיוק הזמן הלא נכון. אתה יודע, לאנשים, כדי להעריך את כמות, להעריך את רמת הנזק במכון ויצמן, הוא דיקח עוד הרבה זמן.
תראה, אני אשכנע אותך, אני לא אשכנע. אבל בסדר. גם אם הייתי אומר לך שזה שבועיים, מה היית אומר לי, שבועיים זה בדיוק הזמן הלא נכון.
גם חודשיים. זה לבוא למוסד כזה, פאר המדע והמצוינות הישראלית, ולהתחיל להכניס, אבל צריך, אל תתנצל, אני רק מנסה להסביר לך מה קרה.
חבר'ה, זאת אומרת, הבדיחה הקדוש ברוך הוא אחד, מכון ויצמן אפס, לא לספר אותה לעולם.
אתה יודע מה קורה?
לא לספר אותה לעולם.
אתה יודע מה קורה?
נו.
כשאנחנו מנסים לעשות בדיחה מתישה באב, או מהקדוש ברוך הוא.
מה
כל הכהני הדת יוצאים, מתחילים לצרוח.
לא באמת, היהודים באים בערוץ אחת, בכאן 11, זה לא לבזות את כל קודשי ישראל.
עכשיו אני רוצה, אם לא אכפת לך, כמה דברים שאמרת, עם כל הכבוד למכון ויצמן. אמרת, אתם אלה שפוגעים בחטופים יותר מכולם. לא, מי שפוגע בחטופים יותר מכולם, זה שלא מוכן לסיים את המלחמה ולהחזיר אותנו. מה עם מה שהחטופים אומרים? החטופים, כל החטופים שחוזרים, מספרים בקולם שההפגנות חיזקו אותם. החמאס לא צריך את ההפגנות לדעת שהחברה הישראלית מאוד רגישה בתחום הזה. חמאס מכיר את החברה הישראלית יותר טוב משאנחנו מכירים את עצמנו. אבל ההפגנות, כל החטופים, כולם, אחד לא פחות מכולם, סיפרו שזה מה שהחזיק אותם בחיים. ולהגיד שאנחנו הורגים את החטופים, זה אפילו לא לעשות, זה כמו הבדיחה של מכון ויצמן והקדוש ברוך הוא. עכשיו דיברת על ההפגנה, על הצעירים. אז שוב, אתה מזכיר את הגיל 76. ואתה אומר, למה, זה כל אלה שפרשו. אם נתניהו היה פורש לפנסיה בגיל 67, גיל הפנסיה, היה נמנע מאיתנו האסון של הקרמל, כי היה מגיע ראש ממשלה נורמלי, שמבין שאין מערך כיבוי, כי היה מכתב של מבקר המדינה לראש הממשלה. היה נמנע אסון מירון, היה נמנע 7 באוקטובר. למה הוא לא פה? למה אתה דורש מכל האחרים?
חטיפת גלעד שליט.
למה אתה דורש מכל האחרים לפרוש לפנסיה, כשהפנסיונר הראשי, שעל המשמרת שלו קרו כל הדברים הרעים, לא פרש לפנסיה. עכשיו, לגבי הצעירים. אני הייתי ביום חמישי בהפגנה הגדולה בהבימה, לא האחרונה, הגדולה, גדולה, גדולה. היו שם מספר שלא ראיתי הרבה זמן. אגב, נפל עליי מרדכי דוד, לא יודע אם ראית.
ראיתי, ראיתי.
הלך איתי מקפלן למעלה את כל ההליכה ברגל, כשהגענו להבימה, כשהגענו להבימה התחבקנו.
באמת?
כן, דיברתי איתו כמו שצריך לדבר איתו. לא שאני מחזיק ממנו, כן? אני שואל, את עצמי למה הוא לא בצבא. אבל ההפגנה הזו הייתה עמוסה צעירים. עמוסה. טונות של צעירים, אבל כאילו מראה עיניים.
צעירים זה לא מעל גיל 60.
לא, אני יודע. לצערי הרב, גם לא 58 או 9. לגבי מה שאחמד טיבי, אחמד טיבי כתב, הוא לא כתב מסגד אל-אקצא או הר הבית, רק, הוא כתב מתפללים רק מוסלמים. וזה הסטטוס קבוע שהרגע קידשת.
נכון, בדיוק.
אז בן גביר התפלל שם אתמול.
בדיוק, אבל, ודבר, זה, אבל אנחנו לא משנים את הסטטוס קבוע.
ודבר כבר. אחרון, בדיוק. ודבר אחרון, תשמע, אתה פנינה. אתה ממש, אתה מפיק בתנה. מרגליות. אתה אמרת מקודם, אני אבקש מיוסף שיוציא לי את ההקלטה. נתת נאום חוצב להבות על זה שאנחנו מנותקים מהמציאות, תחזור למציאות, האם המציאות, המציאות, זה המציאות, ואז אמרת את המשפט המופרך, אנחנו הכי קרובים אי פעם לבניין בית המקדש.
ודאי.
אז אני פונה אליך, ללב היהודי שלך, תחזור למציאות. לא ייבנה בית המקדש. על זה אתה מוכן להתערב?
כן.
כמה זה, מה הדדליין?
אבל זה עובר לצאצאים שלנו.
מה יצא לי מזה?
לא, כי אני לא יודע, אני מקווה, מתפלל שזה יקרה בימינו. כן? אבל בזה אי אפשר לדעת. אין לי ספק, אין לי ספק, שיבנה בית המקדש.
אבל אי אפשר להתערב, כי אתה אומר, אין חדד להם.
כן, אי אפשר לדעת מתי זה יקרה.
אז אני אין לי ספק שהפועל ינצחו פעם דרבי.
אתה יודע מה, אני יותר בטוח שיבנה בית המקדש, משמדינת ישראל תישאר כפי שהיא, לצורך העניין.
אני אגיד לך יותר מזה. אני אזרום. אני בטוח שלא ייבנה בית המקדש, אני גם לא חושב שאנו צריכים
איך
אותו.
איך אתה בטוח?
כמו שאתה בטוח שיבנה, אני בטוח שלא
יש
ייבנה.
על מה להסתמך.
על מה?
יש נבואות.
די!
כן?
יש נבואות!
נכון? נכון?
אתה מוכן, נניח חלילה תתגלץ לך מחלה קשה, חלילה חס וחלילה, בשום פנים ואופן לא מאחל את זה לא לך ולא לאף אחד אחר שאינו חמאסניק, או אויבי ישראל, שנבואות של מהתנך ירפו אותך או הרופאים?
לא הבנתי את הסתירה.
טוב, אתה בטוח, אני בטוח, אני אגיד לך מה אני בטוח, כן. אם יבנה בית המקדש, ישראל תחרב. מאיפה אני יודע? זה מה שקרה כשהיה בית מקדש פעמיים. לא ככה?
לא, הנבואה אומרת שבית המקדש השלישי לא יחרב.
טוב, שינית לי עכשיו את כל תפיסת העולם.
תגיד לי, מה יותר מורכב? להחזיר את כל עם ישראל מארבע כנפות הארץ לארצו, או לבנות את בית המקדש? מה יותר מורכב? כעיקרון.
מורכב? זו שאלה מורכבת. אני אגיד לך מה יותר מציאותי. ואם היית שואל את הרצל, שחתום על האירוע ואת בן גוריון, שניהם היו אומרים לך, לא צריך לבנות בית המקדש. אנחנו צריכים מדינה, היא צריכה להיות במולדת שלנו, ישראל, ירושלים, בירתה, יש לנו כותל מערבי, מתפללים.
לא, שאלתי אותך מה יותר מורכב. נגיד אתה היית אמור להחזיר את עם ישראל מכל העולם לארץ ישראל, או לבנות בניין את בית המקדש. מה יותר מורכב? איזה פרויקט יותר מורכב?
המשימה של החזרת עם ישראל מכל העולם, היא הכי מורכבת בהיסטוריה, והיא גם נס משוגע, וצריך להודות...
אבל זאת הנבואה.
וצריך להודות לציונות החילונית שעשתה אותה. הקמת בית מקדש זה בסך הכל אירוע הנדסי לוגיסטי.
נכון.
אבל הוא לא יקרה.
למה אתה חושב שהוא לא יקרה?
כי הוא לא... אתה יודע מה? תאמין שיקרה.
תראה, בסוף, עם ישראל שרד 2000 שנה כנגד כל הסיכויים. אין דוגמה שעם שרד בגלות ושמר על אורחות חייו ועל אמונתו. אין דוגמה כזאת.
אוקיי, ומה
זה לא אומר? משהו נורמלי.
נו.
זה לא משהו נורמלי, זה נכון. לא קורה. ועובדה שזה קרה.
נו.
כפי שהנבואה מבטיחה. לכן אני אומר, אתה יודע שיש סיפור על רבי עקיבא, שהוא הולך עם התלמידים שלו והם רואים שואל בקודש, יוצא מקודש הקודשים. אז כל התלמידים, אתה איתי?
כל הזמן.
כל התלמידים שלו מתחילים לבכות והוא צוחק. אז הם שואלים אותו, רבנו, למה אתה צוחק? אז הוא אמר להם, עכשיו אני יודע שאם נתקיימה נבואת החורבן, תתקיים גם נבואת הגאולה. אז הם אמרו לו, רבנו, נחמתנו, שאם באמת נבואות החורבן לצערנו התקיימו, ועכשיו הזמן של נבואות הגאולה, ואנחנו בתהליך משיחי. אגב, אני ממליץ לך לקרוא את הספר של חגי סגל על בן גוריון, ספר מאוד מעניין, שנוגע בנקודה הזאת של המשיחיות ובן גוריון. אנחנו בתהליך גאולי, בתהליך משיחי, שאנחנו ממש מרגישים את התקופה הזאת כפעמי משיח, ובעזרת השם אנחנו נזכה לראות את הדברים האלה. זה יכול לקחת הרבה זמן, זה יכול לקחת מעט זמן, אבל אנחנו שם.
טוב, אז אני אענה לך בקיצור, כי יש לנו כבר מוריינת חשובה על הקו. ניכר שאתה
טיפוס משיחי.
טיפוס משיחי ויותר חרדי, למרות שרוב רובם של החרדים בכלל אוסרים על עלייה להר הבית, כי למשל תורת הרב קוק, שהיא הציינות הדתית הממלכתית, אומרת שהקמת ישראל היא הבית השלישי. ישראל, מדינת ישראל, זה התחלת דגאולה, וזה הבית השלישי ולא בית מקדש. אבל בוא, כשאנחנו מתחילים לעלות לספרות האלה של המשיחיות ושל הנבואות, בוא נאמר ככה, אתה די מאבד אותי, תמשיך להאמין, אני מקווה שאמונתך לא תלו ובמעשים מטורפים, אלא רק באמונה. אני מקווה ששליחיך שמתפללים עכשיו ושוברים את הסטטוס קוו על הר הבית, לא ידליקו את המזרח התיכון, כפי שנתניהו עצמו אמר, והשמעתי לך את תחילת התוכנית, ותגיד שלום לדניאל סער.
מה זה המעטפה הזאת עם התווי קנייה?
זה שי לחג מלפני 100 שנה שלא לקחתי אותו. אתה רוצה אותו?
לא. מה ששלך שלך.
בדיוק.
שלום דניאל סער.
בוקר טוב.
יזמית חברתית, מייסדת אפליקציית מפנוי לקפה, פלטפורמה אנושית ובטוחה להלומי קרב ומשפחותיהם.
היא התארחה אצלנו כמה פעמים, עשינו פרויקט ביחד איתה, אתה זוכר, אתה היית, ספרי לנו רגע
זה
על...
שעשיתי את זה, זה לא אומר שאני זוכר.
מפנוי לקפה עשינו, וכל מיני, כאילו, בטיפול בטראומטי,
כן,
נכון?
למשהו, כן, כן.
נכון. אנחנו בהתחלה דיברנו על הקמה של בית חם, שעזרתם לי לפרסם את הדבר הזה ברבים, ובזכותכם הרבה מאוד, באמת, השתמשו בדבר הזה והגיעו לבית חם, ולאחר שהסתיים הפרויקט הזה, על מנת להעביר את הפעילות שלנו מהשטח לזירה הדיגיטלית, הבאנו מרחב בטוח לשיח בין הלומי קרב ומשפחותיהם, בעצם לדיגיטל.
איך זה? איפה מוצאים את זה?
בגוגל אפשר להקליד מי פנוי לקפה.
אני זוכר גם את זה, נכון.
מה זה עושה? ספרי לנו על זה.
אנחנו כרגע בגרסת בטא.
אוקיי.
בגדול אנחנו, כל הידע המקצועי וכל האהבה של אספנו במשך השנים, יצקנו לתוך פלטפורמה אינטרנטית, שבה הלומי קרב או כאלה שנמצאים בסטרס ועדיין לא יודעים לשים את האצבע, יכולים למצוא מקום של בן אדם שבו בבחינת זר לא יבין זאת, הם יכולים ליצור שיחה וקשרים משמעותיים עם קבוצת השווים. במקום לשבת עם מטפל ולהסביר לו שהוא לא ישן בלילות ויש לו התפרצויות, הוא צריך רק לפגוש מישהו שעבר את מה שהוא עבר, והוא מבין אותו גם בלי מילים.
אוקיי, אז זה כל הדברים שהחייך, כמו שאני מכיר אותך, ואני לא מאוד מכיר אותך, מוקדשים לנושא הזה. עכשיו אנחנו נמצאים בימים נוראים מאוד מהבחינה הזו, ויש גל של התאבדויות. אינון אמר לי באחת התוכניות, ויש צדק בדבריו, שככל שמדברים על זה יותר, זה יכול להגדיל את התופעה. קודם כל, האם את מסכימה עם הקביעה הזו? ושנית, מה אפשר לעשות?
לדעתי צריך להתייחס לנושא האובדנות בכפפות של משי, ולדעת על מה מדברים, ולא להפחיד את הציבור של האנשים הקיימים מלבקש לקבל עזרה. כרגע בעודנו מדברים, מתפתחת למחאה מתחת לאגף שיקום.
כן, ראיתי את זה.
ולדעתי זה לאו דווקא מה שיוביל אנשים לגשת לאגף שיקום ולהתחיל טיפול, אלא עלול אפילו להפחיד אותם. מה שאנחנו עושים זה בעצם הפוך. אנחנו מביאים אותם למרחב בטוח, שקט, שבו הם יוכלו לדבר באופן פרודוקטיבי, לא בטענות ולא בטריגרים, אלא באמת לבוא ולדבר על מה ש, את מה שעל ליבם, עם אנשים שמבינים אותם.
וזה דבר שנעשה? כי את כתבת לי שאת יודעת בוודאות שחברים שלך, כאילו ש...
אני במעקב מאוד, אני במעקב מתמיד אחר התופעה הזאת, מדובר באנשים שחלקם אני מכירה באופן אישי, כן, זה באמת מאוד מצער, אבל אני לא יכולה לשבת בצער בבית, אני חייבת לעשות ולקדם, כי זאת התרופה הכי טובה.
טוב, יש לנו איך לעזור?
אז איך, איך עושים ומקדמים?
אז בעצם אנחנו צריכים את העזרה שלכם בלפרסם שבכלל יש את המוצא הזה וקיימת, קיים הפתרון הזה, ואנחנו מזמינים את כולם, כל מי שמרגיש שהוא צריך לדבר או כתף או רוצה שיחה עם מישהו שמבין אותו, אנחנו מזמינים אותו, אנחנו בגוגל, מי פנוי לקפה, אנחנו בפייסבוק, יש גרסת בטא שאנחנו כרגע...
מה זה אומר גרסת בטא?
זה אומר שזה בגרסה ניסיונית, שאנחנו עומדים בקשר גם עם ארגון נכי צהל וגם עם משרד הביטחון, בשביל להתחיל פיילוט קליני לדבר הזה. אנחנו בשיתוף פעולה עם מספר גורמי בריאות הנפש ואוניברסיטאות, על מנת לקדם את זה למקום קליני, שזה יהיה מחקרים, תוצאות מוכחות, בשביל שנוכל לרוץ על זה בשטח, ולדעת שאנחנו באמת עוזרים.
תגידי, את בקשר עכשיו נניח בימים אלה עם מילואימניקים ש... שחוו את חרבות ברזל ו... ומשתעשעים או... או מפלרטטים יותר נכון עם מחשבות אובדניות?
לגמרי, ופה גם מגיע, אפשר לספר לכם על המשפחות, שלא תמיד דווקא האדם עצמו הוא זה שפונה, אלא מפנים אותו אליי, אוהביו, וגם להם יש לנו מרחב, של שיח ותרפיה, נשים של אלומי קרב, הורים של אלומי קרב, לכולם יש מקום אצלנו, גם למעגלים שנפגעו והם שקופי השקופים, אנחנו כאן למענם, עם הרבה מאוד ידע ועם הרבה מאוד יכולת לעזור, רק תבואו.
את חושבת שהמערכת מטפלת כראוי שוט, בבעיה?
שאלת לי את השאלה מהפה.
אני בטוחה שנעשה הרבה מאוד. היום הטענות שהיו כלפי אגף שיקום, רובן ככולן הגיעו אל פתרון. יש מסלול ירוק. לוחמים היום לא צריכים להמתין 20-30 שנה עד שהם מקבלים הכרה. יש לה קודם מקבלים טיפול, ורק אחר כך דנים בהאם מקבל הכרה וכמה אחוזי נכות. יש היום שינוי משמעותי. אגף שיקום קורא לכולם לבוא ו... ולהגיש תפסים ולהתחיל תהליך, ואני אומרת לכם את זה בתור אחת שחוותה את זה מהשטח. יש שינוי באגף שיקום, אנחנו צריכים, אנחנו כחברה, להבין שזה קיים ולקחת יד ביד את כל מי שצריך ולהתחיל איתו תהליך.
אגב, זה גם לא רק שינוי באגף שיקום, יש גם את הקטע של ה... ככל שאתה עושה את הטיפול יותר קרוב לאירוע ולטראומה, ככה הסיכוי שזה יצליח, ולכן יש את הלוחמים שיוצאים ועוברים מיד מה שנקרא איבוד.
וזה נפלא, וזה הולך להציל נפשות, וזה שחר של יום חדש, ואלה דברים שאנחנו התחננו אליהם כשאנחנו יצאנו לשטח, ואלה דברים שהבאנו לא רק לידיעת הציבור, לא רק שהוצאנו את הפוסט טראומה מהארון החשוך של הבושה שהיא הייתה בו, אלא גם באמת הטיפול הוא נורא נורא חשוב, ככל שיותר קרוב לזמן הטראומה, ככה זה יותר פתיר. ולכן אל תחכו לא 20 שנה ולא 30 שנה עד שהמשפחות נחרבות ואז בן אדם מגיע לברכיים, אלא תבואו לטפל עוד כשאתם חזקים ועוד כשאתם גיבורים וחושבים שזה קטן עליכם ושזה יעבור.
דניאל סער,
תודה. דניאל,
תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה לכם.
יונתן שלמה, שלום. יונתן,
כן, שומע.
אהלן, מילואימניק ומדריך סיורים בעוטף.
נכון, כן.
בין 52 בגדוד קרבי מהשחרור. כן.
ועד היום?
ועד היום רצוף, לא הבנתי.
כמה זמן?
משרת מילואים כל הזמן. זאת אומרת, מהיום שהשתחררתי מהסדיר, אני עושה מילואים, לא עשיתי הפסקה, לא סיימתי, ולא הצטרפתי
במלחמה. כי מבחינת מגיל 21 עד גיל 52.
כן.
אוקיי.
וכמה מילואים מאז המלחמה?
כמעט כ-250 יום.
אוקיי. עכשיו אתה מדריך תיירים במקצוע, נכון? והמלחמה סגרה את העסק, ועוד נכנסת להליכי גירושים.
כן.
עם שני ילדים. אבל הלתרת, ותוך כדי הסבבי מילואים, בעצם יצרת אפיק הכנסה חדש, סיורים בעוטף, וערכת גיבוש לבתי ספר ומתנסים.
כן.
יאללה, תמכור לנו את זה.
אז סיורים בעוטף זה להגיע ולשמוע את האירועים של 7 באוקטובר. גם בפרספקטיבה הרחבה, להבין מה קרה, איך קרה, קצת על הרקע שלפני זה. לראות את הדברים בעיניים, איך נראה 232, מה המרחק לעזה, בין היישובים לעזה, להבין איך זה שכל כך מהר הגיעו. ולא פחות זה גם לתמוך בה, יותר אנחנו כל סיור נכנסים לבית עסק.
כמה זמן זה סיור כזה?
זה כמעט יושלם מ-8 עד 4, פחות או יותר.
וואו, עמוס.
אנחנו מנסים לחסות כמה שיותר, כי שוב, אנשים שסוף סוף עושים את זה, אז
איפה אוכלים צהריים?
זה משתנה, או בסדרות, או בנקות, או בקיבוצים בחדרי אוכל.
תן את הנקודות, מאיפה לאיפה עוברים בסיור הזה?
בגדול.
עוברים על סדרות, עוברים על תצפית, יש כל מיני תצפיות, עוברים באחד המיגוניות, מבקרים באחד היישובים.
זה בעצם אתה עושה סיור, חבר'ה בואו תבינו מה קרה פה, מה קרה פה בשבעה באוקטובר, כמה זה קרוב לרצועת עזה, מאיפה הם נכנסו, מה הם עשו, נותן את כל את האירוע. מעניין.
כן, כן.
איך מגיעים אליך?
יש לנו אתר, מה שקורה בגלל שאני עצמאי ולא, תוך כדי המילואים אני עושה את זה, זאת אומרת, בין הסבבים, אז אחותי, שהיא אם חד-הורית מדהימה, תרמה לי את הלוגיסטיקה של האתר שלה.
אוקיי.
Okay.
מה לחפש?
טרייט, כאילו באנגלית, במילה אחת.
איך?
טרייט, כאילו תנסה את זה.
טרייט.
במילה אחת?
כן.
אוקיי, תנסה את זה.
טרייט ציורים בעוטף. טרייט ציורים בעוטף, זה לשם מגיעים אלינו.
אז טרייט במילה אחת, T-R-Y-I-T.
כן.
גדול.
אוקיי.
צריך להגיד, אנחנו...
הנה, אני שם.
כשאני לא זמין, אז...
טיולים ברמה אחרת?
מדריכים אחרים, כן. אז יש לנו מדריכים שהם בני העוטף, או מילואימניקים כמוני. העובדים...
אתם צוות.
שעובדים אצלה, כן, העובדים שעובדים אצלה עם תושבי עוטף. זאת אומרת, אנחנו... כל מה שאנחנו עושים זה במטרה לתמוך בעוטף. זה לא ביזנס לביזנס, זה קודם כל... לעזור.
אוקיי.
טלפון יש?
כן.
תן.
058-6818-560.
יונתן שלמה, מילואים נקווי מדריך סיורים בעוטף, תודה שדיברת איתנו.
בהצלחה.
תודה לכם, מילה, משפט אחד אפשר?
כן.
לא קשור לתמות תשעה באב, תעבירו לכל הקולגות שלכם. מאחורי כל מילה מתלהמת, בין אם זה פוליטיקאי או איש תקשורת, עומד חמום מוח שעלול להמיר את המילים למעשים.
אוקיי. בסדר, במקרה שלנו אנחנו חמומי המוח. תודה, תודה. פרסומות בבקשה.
אבל תודה לכם, ממש תודה.
תודה.
אני בתפקיד.
אני בתפקיד.
מותק שלה.
עופר אקרלינג.
נגיש לה קפה.
איפה הוא?
חזק למיטה.
הוא פה בזה, נכנס תכף.
הרכבתי עם משקפיים.
נגד פרטים.
והיא משתעזפת בחוף המחים.
טופים.
שם המצילים, כל טובה.
נהגות.
צבע שיער ואחים.
כל טיפה בבקשה להגביר מאחורה. אם זה בסדר מבחינתך, תודה.
החול צורם.
תראה את זה שאתה אנשים שולחים לך הודעה, אני עכשיו באוטובוס ושומעים אתכם.
כולם ילדים.
כולם ביחד, גם ענק.
לא, אני לא רוצה לזמביה.
היית בזמביה? לא.
לא.
אני הייתי.
אני לא רוצה לזמביה.
אה, סיפרת את זה כבר.
כן. סיפור אמיתי, לא השתנה. לא השתנה.
מה, בספארי?
לא, ברייב.
אה, סיפרת את זה.
חזרתי אל החדר אחרי סוסים.
אחרי סוסים.
חיפשתי את התדר שבו משדרים. היא אומרת שהכל בסדר. אפשר גם לפעמים לצאת
בלי סוודר.
בלי סוודר. אני בוער, מטפס על הקיר. מהתקרה אני שואל מה המחיר. לא, אני לא רוצה לזמביה. לא, אני לא רוצה לזמביה.
מה זה? מה זה צריך להיות?
לא, לא כזה שיר עתיק, זה מ-98.
98? וואלה. אז התחלתי להיות כתב. ב-98.
איפה?
רשת ב'.
מי אמר לי שעשה איתך קורס?
קרקובסקי.
יש מצב.
ו...
מה שהמשחק, אני יודע. אבל את הכלים כבר לא קובע. אני מרכיב
משקפיים ולא ורודים כמו ביבי ושרה.
וזה וזה צבא מקסים.
וכולם ביחד. לא, אני לא רוצה לזמביה.
זמביה.
לא,
מאיפה הגיע זמביה לשיר?
אין לי מושג.
אז לא רוצה לזמביה.
עכשיו תן לנו אותה, תן, אופר, תן. תרביץ לנו אותה.
אני לא רוצה לזמביה.
עכשיו, כן, תן, פה.
היא אומרת וטוענת וחולמת שאני תמיד איתה. היא אומרת וטוענת וחולמת וכותבת שאני תמיד איתה. היא אומרת ומודקת וחולמת וטוענת שאני תמיד איתה.
תודה לשר פסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, לילה איזק, טל אשל וסתיו קורנס שהיו אחרים על השידור. תודה גם לאופיר מור יוסף וליאור פוזניאק שהיו אחרים על השידור ברדיו כל רגע, בדיגיטל, עידו טבת, אופר קולר, 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 ורעות מתתיהו, ארגון. ביי, תהיו בקשר, להתראות.